כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ויסכם איתי את השבוע מי שלא נמצא איתי כאן באולפן אלא במתחם האקספו בתל אביב. עוקב אחרי כל מה שקשור לאירוויזיון, מגיש העסקת גיבור תרבות יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ל לשעבר, פוסט-טרוף, וביחד נסכם את השבוע וגם נתעדכן מה קורה שם במתחם. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה גם לשלומי בן עתיה וליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל בדוח חמור של האום שקובע שמיליוני מינים של צמחים ובעלי חיים בכדור הארץ נמצאים בסכנת הכחדה, ומי השם בכך? בני האדם. וגם עדכנו בכל מה שקשור לפרשת הנשרים, 8 נשרים שמתו מהרעלה באזור רמת הגולן. חשוד נתפס, אבל אנחנו גם התבשרנו החדשות הטובות שבגן החיות התנכי בירושלים עומדים לבקוע 5 נשרים שבסופו של דבר ישוחררו ברמת הגולן. מיד נשמע את השיחה שערכנו עם הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, וגם בדגימות שנלקחו מאסטרואיד שנחשב יבש לחלוטין התגלו מים. מדובר בדגימות שהגיעו אלינו באמצעות הגשושית היפנית היבוסה ב-2010, גשושית שהגיעה לאסטרואיד, הצליחה לקחת משם דגימות ולהשיב אותן לכדור הארץ, וגם מדענים הצליחו לרפא צלקת שנותרה לאחר התקף לב, אוטם שריר הלב, באמצעות וירוס. כמעט מדע בדיוני, אבל אנחנו רגע לפני שנשמע את השיחה הראשונה שערכנו על הדוח החמור של האום, אנחנו רוצים לעבור ממש עכשיו אל מתחם האקספו בתל אביב. שם נמצא יונתן גת, צעיר שלנו באירוויזיון הוליווד. שלום לך יונתן.
דודו, אתם שומעים אותי אצלכם?
יש הפרעות.
תעבירו אותי לדודו.
כן, אתה איתנו יונתן, אתה כבר בשידור. שלום לך, תאר לנו מה קורה שם במתחם האקספו.
אין לתאר מה קורה במתחם הזה של אקספו.
אז תאר, למרות שאין לתאר.
יש איזושהי התרגשות מאוד גדולה בקרב האנשים יש כאן עשרות אלפי אנשים במתחם הזה.
ובכלל בעולם, לא רק במתחם.
איתי נמצאת גברת. כן. שרוצה לחלוק איתנו קצת את איך התחושות שלך, גברת? היא הולכת ללונה פארק, סליחה. אוקיי, זה משהו אחר.
אז לא,
יש כאן התרגשות.
אוקיי. מה אתה רואה מסביב?
המון דברים.
המון דברים?
המון המון דברים.
דברים, אתה רואה.
אנשים.
גם אנשים וגם דברים.
נופים.
נופים. תשמע, זה היה מהדיווחים החשובים ביותר.
פשוט, הייתי אומר במילה אחת, התרגשות.
התרגשות, אני רוצה להודות לך, ואנחנו נחזיר את השידור אלינו בחזרה, כי אנחנו רוצים לשמוע שיחה שערכנו עם דוקטור נטע ליפמן, מנכ"לית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, בעקבות דוח חמור של האום, שלפיו מיליוני מינים של צמחים ובעלי חיים בכדור הארץ נמצאים בסכנת הכחדה. ומי אשם בכך? בני האדם, כך קובע הדוח. מדובר שם בכריתת עצים, ציד לא חוקי, דייג מוגזם, קריאה לא אחראית, פגיעה בקרקע, בים ועוד. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור נטע ליפמן בנושא הזה.
היי, בוקר טוב, מה העניינים?
אז אנחנו הילד הבעייתי בכיתה?
אנחנו הילד הבעייתי בכיתה, ובאמת אמרת את כל עיקרי הדוח שלמעשה פתח את כל חדשות טלוויזיה באולפנים באירופה וארצות הברית שבוע שעבר. דוח אדיר, האדם פוגע בטבע, אבל עוד נקודה באמת מעניינת שלא נאמרה, זה גם שינוי האקלים. זאת אומרת, גם האופן שבו אנחנו מחממים את כדור הארץ, לרוב כתוצר לוואי של האופן שבו אנחנו משתמשים באנרגיה, גם הוא בסופו של דבר יביא עלינו כליה, או אם להשתמש במטאפורה מאוד פשוטה, אנחנו קורטים את הענף שלנו ואנחנו יושבים.
אז זהו, שבאמת הופיע בכתבה, כמובן על הדוח, כי אני לא קראתי את הדוח המקורי, שבכך שאנחנו פוגעים באותם מינים ובכדור הארץ, הפגיעה, לא חומלים פה על כדור הארץ, אלא אנחנו, כפי שאמרת, באמת אנחנו משמיטים את הענף, אנחנו קורטים את הענף שעליו אנחנו עומדים או נמצאים במקרה הזה, אנחנו פוגעים בכדור הארץ, ואנחנו בעצמנו ניפגע מזה, נכון?
נכון מאוד. למעשה, הם עדיין לא פרסמו את הדוח. הם אמרו, יהיה 1,500 עמודים, ו-15,000 מחקרים, ו-147 חוקרים, בדיוק כמו שאמרת. מה הם כן פרסמו? את התקציר מנהלים, הוא גם ארוך וכבד, איזה 39 דפי PDF כפופים, אבל הם אומרים, מה חשוב עכשיו? זה למקבלי החלטות. ואת כל המסקנות שלנו, כפאנל בינלאומי של האום של מדענים, אנחנו יש לנו את הידע, אבל זה לא שווה כלום הידע הזה, אם אנחנו לא מביאים את זה לקבלת החלטות, ואפילו מרפררים שם לחקיקה פרוגרסיבית בנושא זכויות אדם, אומרים כל דבר שהבינלאומיות חושבים עליהם, ישר מתייחסים איך זה פוגע או לא פוגע בזכויות אדם, ככה אנחנו חייבים לגזור את האופן שבו אנחנו מנהלים את הכלכלה שלנו, ולהגיד איך זה פוגע גם בטבע, וחייבים להגן עליו, זאת אומרת, חייבים לגזור את השמירה וההגנה על הטבע, טוב. כי זה בסופו של דבר פוגע בבריאות שלנו. אז... ואני חושבת שגם זה הדבר הפרוגרסיבי שאומרים פה, אתם יודעים מה? לא כולם אוהבים חיות, לא כולם מתחברים לאיזה
כן.
בריאות וכלכלה, כולם מבינים. אז בואו נגיד לכם את זה כמשהו שקל לכם להבין, שירותי מערכת. מה זה אומר? דודו, אם עכשיו המים יהיו מזומים, נקרות את כל הירות ולא יהיה את קליטת הפחמן וננשום אוויר מזוהם. מה יהיה אם לא יהיו דבורים כי נעקור את כל העצים ולא תהיה אבקה? מה יקרה לזה? מה יקרה אם לא יהיה מגוון מינים? איך זה ישפיע על סל התרופות שלנו, על הבריאות שלנו, על העמידות שלנו? אגב, הם לא ממש נוקטים במספרים, הם מתחילים לגלגל מספרים ואומרים, אבל קשה לעמוד, זה נומרוס, אבל הם מראים לך בנתונים, סתם לגלגל, הם אומרים, הטבע, הדוח הקודם שלנו הראה שהטבע מספק תועלת של 24 טריליון דולר לבני האדם, רק בארצות הברית, רק באמריקה, מיערות העד שלהם, והשוניות, והביצות, הנה, תראו, במספר, ואת המספר הזה אנחנו הולכים איכשהו לשלם,
זאת אומרת, וזה הולך לפתור. מדברים איתנו בשפה שלנו, כסף, מה אנחנו נפסיד, כסף. לא רק שאנחנו עשויים למות פה ולהיפגע בריאותית, אלא מדברים איתנו במושגים של כסף, הטבע שווה לנו כך וכך.
בדיוק.
וואו.
עכשיו, בתוך הקהילה של שומרי הטבע, שחורי הסביבה, זה לא שיח שאוהבים להשתמש בו, כי אומרים גם לענה, גם לשטחים פתוחים, גם לזכויות בעלי חיים, זה משהו שצריך לשמור עליו, גם אם הוא לא מתורגם לכמה זה עולה. כן. אבל אחד, זה לא תמיד תופס, ושתיים, זה לא אומר שאחד בא על חשבון השני. אפשר שנייה לגעת לרגע בתמונות שהתפרסמו בסוף שבוע על הנשרים. לא יודעת אם כבר הספקת לדבר על זה או לא.
כמובן שהזכרנו, ואנחנו נמשיך, בהמשך התוכנית אנחנו כמובן נדבר על הנשרים, נזכיר באמת 10 הנשרים הועלו, 8 מתו. כולנו ראינו את התמונות שלהם, או מי שלא מוזמן לראות, תמונות מזעזעות. אומנם אני יודע שבני האדם מדי יום שוחטים עופות וכולי, אבל עדיין היה קשה מאוד לראות את זה. 2 נשרים טופלו, אחד עדיין בטיפול בבית החולים לחיות בר בספר. אנחנו מיד נדבר, בהמשך התוכנית נדבר באמת עם מי שקשור למצבו כרגע ויעדכן אותנו ממש, ואחד שוחרר לטבע.
כי זה נוגע בנו, נכון? זה נוגע בנו. אנחנו אומרים, נשר, כמו שאמרת, אנחנו לא נהיה טהרנים, כולנו בסופו של דבר אוכלים אוכל מדי פעם, אבל באמת זה נוגע בנו, יש פה סמל, יש פה מאמץ מאוד מאוד גדול, ואיך שומרים על זה? באופן, באכיפת חוקים ובשמורות טבע ובדאגה לחי, והנה פה, אתה יודע, נרמסו בדרך, ברגל גסה, תדברו על זה בטח בהמשך, אבל כן. אם נגיד אפשר היה גם לגלגל את זה לכסף, או מה קורה אם אוכלוסייה שלמה של פרטים נדירים ייעלמו, מה זה אומר למערכת האקולוגית שנסמכת על מה זה אומר לנו, ואם נגלגל את זה גם לכסף, זה היה מרגיש אחרת. ובעצם בזה הדוח נוגע בכל הדברים, מדבר על חקלאות. אגב, הוא מביא הרבה נתונים, הוא אומר, 1970, המהפכה החקלאית עשתה שינוי אדיר, אנחנו מצליחים להכיל מיליארדים, וזה בשורה נהדרת לעולם, אבל המחיר של זה, באופן שבו אנחנו שוחקים את הקרקע, ובאופן שבו אנחנו מחדירים רעלים לקרקע, ובאופן שבו אנחנו לא נותנים לה לנשום, כל החקלאות האינטנסיבית הזו, הרבה פעמים, אגב, גם הנשרים בסופו של דבר זה תוצר לוואי של חקלאות לא נבונה, נכון? זה היו שם בסופו של דבר גידול של בקר.
כן, זו הטענה באמת, שהם הועלו על ידי מגדלי בקר. זה החשד וזה גם שהיה בעבר.
נכון. אז גם כאן אומרים, החקלאות האינטנסיבית שאנחנו משתמשים בה בעולם היא מבורכת, אבל יש לה מחיר מאוד מאוד גדול, וזה שחיקה של הקרקע, בחוסר יכולת להשתמש בה יותר, בהשפעות אחר כך על כל ה... חומרים הרעילים שמחלחלים למערכות המים שלנו, על הרעלה או פגיעה מאוד גדולה במאביקים, תמיד אוהבים לספר את הסיפור על דבורים, שעלמותם פוגעת באופן אקוטי, באופן שבו אנחנו בסופו של דבר נראה פה מגוון רחב יותר של מינים שאנחנו אוכלים, משתמשים בהם גם להכנת תרופות, זאת אומרת, בסופו של דבר, כל זה פוגע בנו, מה הם אומרים? כאמור, התחלתי בזה, זה למקבלי החלטות, קחו את זה בחשבון, תיתנו סובסידיות לפיתוח טכנולוגיות אחרות, תדאגו להקטנת, לאנרגיות מתחדשות, להקטנת צריכה, לחינוך, זאת אומרת, הם ממש נוגעים, יש שם 4 נקודות עיקריות שהם חוזרים עליהן בשמונת השקפים.
שזו גם נקודה באמת מעניינת, שאומנם אנחנו צרכנים פרטיים וכולי, יכולים להקטין את השימוש שלנו בכלים חד פעמיים, או לא להשתמש, או להשתמש פחות בסקיות ניילון וכולי, אבל באמת מי שאמור לחולל שינוי מהותי, זה בדרך כלל המחוקק או המחוקקים, שאמורים לייצר איזשהם סטנדרטים שבסופו של דבר יכפו את הסטנדרטים האלה, הם יכפו אותם על קבלנים, על אנשים שעוסקים בקרקעות ובשטח עצמו. זאת אומרת, זה בדרך כלל לא קשור לצרכן הפרטי, אלא לגורמים בעלי אינטרסים כלכליים.
זה כמובן קשור אחד בשני, גם אם המדינה תיתן את הסובסידיות, וגם אם המדינה תעודד פיתוח של טכנולוגיות חלופיות, וגם אם המדינה תאכוף את החוקים שהיא בעצמה באמת מחוקקת. ומצד שני זה גם המון המון קשור להתנהגות שלנו. נכון שהדוח הזה באמת מכוון למעלה, הוא איכשהו קצת עבר לנו מתחת לרדאר, היה שבוע קשה עם פצצות בימי זיכרון וחגים, אבל הוא כן תפס את הקהילה הבינלאומית, בידיים אמר, אנחנו חייבים לקחת את עצמנו, כי עד 2050 המצב ילך ויחמיר. זאת אומרת, לא נוכל להכיל את כל האוכלוסייה, לא נוכל לדאוג עוד למים נקיים. הסיפור הזה של באמת היעלמות שטחים טבעיים בגלל מדבור, בגלל התחממות כדור הארץ, בגלל היעלמות מינים, הוא חוזר על פני הדוח כחוט השני ואומר, אנחנו חייבים לשים לזה לב, כי אנחנו, כמו שהתחלנו, ממש קורטים את הורסים את הכדור שמאכיל אותנו.
טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הדוח עצמו, ובאופן כללי בעניין הזה שעדיין נחשב לאיזה קוריוז, כל הדאגה לכביכול כדור הארץ, הדאגה היא לנו כמובן, ולא לכדור הארץ, אבל זה עדיין לא מגיע לכותרות החדשות, לכותרות המרכזיות של אתרי החדשות וערוצי החדשות. אנחנו מודים לך על השיחה הזו. מנכ"לית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור נטע ליפמן, תודה רבה לך.
ביי, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, מיד נשמע את השיחה שערכנו בכל מה שקשור להרעלת הנשרים ברמת הגולן. אנחנו ממש ברגעים אלה רוצים לעבור למי שנמצא במתחם האקספו בתל אביב, האיש שלנו באירוויזיון הוליווד, יונתן גת לשעבר ג'אט. האם אפשר להעביר את השידור למתחם האקספו? הנה, כן, שומעים אותך, שלום לך יונתן, מה קורה שם? תאר לנו מה אתה רואה שם.
אל תשאל, קרו כאן כמה מקרים.
קרו מקרים? אני בהלם.
זאת
אומרת, לא קרו לא מקרים, אלא קרו מקרים.
מספר אירועים התרחשו.
התרחשו אירועים, לא רק קרו מקרים, אלא התרחשו אירועים או מקרים.
זהו, אני חושב פחות או יותר, אני חושב שסיכמנו את העניין.
אוקיי, טוב, נשמע מרגש, מה אתה רואה? תאר לנו את המראות.
אנחנו רואים פה בעיקר את ההתרגשות.
את ההתרגשות.
תראה, בסופו של דבר זה האירוויזיון בישראל.
ודאי. אני מודה לך על הפרטים שהוספת ופתחת לנו את הראש.
אני אסוף עוד כמה סיפורים.
עבודת קודש, אתה עושה שם עם כמה אקספו. ובמעבר סוג שלך. 8 נשרים מתו מהרעלה בתחילת השבוע באזור רמת הגולן, כך פורסם על ידי רשות הטבע והגנים. 2 נשרים נוספים שגם כן הורעלו, שרדו את ההרעלה, אחד שוחרר לטבע והשני נמצא בבית החולים לחיות בר בספארי. מצבו טוב, לאחר ההרעלה נותרו ברמת הגולן כ-15 נשרים בלבד. מדובר בפרטים אחרונים מתוך אוכלוסייה של כ-130 נשרים שחיה ברמת הגולן לפני כ-13 שנה, שהלכה והתמעטה בעיקר בשל הרעלות לא חוקיות של מגדלי בקר. חשוד אגב כבר נעצר בפרשה הזו, אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו מנסים ללמוד באמצעותך, האם זו תופעה שהיא מוכרת? אתם מכירים את התופעה הזו של ההרעלה? אולי אתה יודע לומר לנו באיזה רעל ככל הנראה השתמשו?
אז קודם כל אני רק רוצה להתחיל בזה שהחבר'ה בבית החולים לחיות בר עושים עבודת קודש, ובאמת זה מאוד משמח לשמוע שהצליחו להציל את 72. אני לא שמעתי את הרעיון עם יגאל, אבל אני מניח שהוא סיפר שמדובר בנשר שהובא במיוחד מספרד.
לא, הוא, האמת שהוא לא הזכיר את זה, אבל קראתי באמת בשלל מקורות, שמה, אלה נשרים שהביאו לכאן, שהבאנו אותם כדי להגדיל את האוכלוסייה?
נכון מאוד, זה נשרים ש... ספרד היום זה בעצם המקום היחיד בעולם שקיימת אוכלוסייה חזקה של נשרים מהמין הזה. וכן, ומביאים כוחות צעירים לתגבר פה את, את האוכלוסייה המדלדלת לצערי שלנו. וכיוון שהנשר T-72 ואחרים זה נשרים מסומנים וממושדרים, שדרך אגב, בזכות הפרטים הממושדרים בעצם נמצא אירוע הרעלה, בגלל שכשרואים מספר פרטים נמצאים במקום אחד, בדרך כלל הנוהל הוא שפקחי הרשות הולכים לבדוק באמת מה המצב שם, ולצערנו הפעם זה נגמר בתוצאה הזאת. לגבי השאלה הראשונה שלך, כמו שדוקטור אורביץ אמר, אז הנושא עדיין נתון בחקירה, אנחנו כן יודעים שמדובר בזרחלים אורגניים כלשהם, רעל מאוד מאוד קשה, שבשימוש חקלאי. ולשאלה השנייה שלך, כן, לצערנו זה כבר קרה.
אז בוא באמת נדבר, אני מבין שהיו הרבה יותר נשרים, היו כ-130 נשרים, ואתה אומר שחלק מהם אפילו ייבנו מחוץ לישראל, אז מה קרה? אלה בעיקר מקרים של הרעלות של מגדלי בקר, ששוב, ככל הנראה לא התכוונו להרעיל את הנשרים ישירות, אלא להרחיק כל מיני טורפים וכולי, או להרוג אותם.
נכון, אני לא חושב שצריך להפחית בחומרת המקרה הזה. מי שמפזר רעל בשטח שלו וחי ברמת הגולן יודע טוב מאוד שנשרים יגיעו לפגר וימותו. כבר היו אירועי הרעלה בגולן, אפילו גדולים מכך. הייתה הרעלה, אני חושב שבשנת, בסוף שנות ה-90, שבה 40 נשרים מתו בהרעלה אחת. אוכלוסיית הנשרים בצפון הארץ מתרסקת. המצב שלה מאוד לא טוב. לפני 10 שנים אנחנו באמת דיברנו על מספרים של מעל 100 פרטים, עשרות פרטים, עשרות זוגות דוגרים ברמת הגולן ובצפון הארץ בכלל. וכן, האוכלוסייה נפגעה קשה מאוד, בעיקר מהרעלות. צריך לזכור שנשר לוקח לו הרבה שנים להגיע לבגרות מינית, ויש לו גם עונת כינון ארוכה מאוד. ודרך אגב, גם בנשרים שמתו עכשיו, ככל הנראה יש הורים לגוזלים רכים שבקעו לפני זמן לא גדול.
אז מה עושים? אפשר לאתר את הקן?
אז כן, קודם כל רשות הטבע והגנים מאוד מנוסים עם העניין הזה, וכן, אפשר להציל גוזלים מקינים שבעלי הבית נפגעו, נעשו דברים כאלה בעבר. יש את חייבר קרמל, שזה פארק שבו בעצם מטפלים בנשרים, גם גרעין רבייה וגם מטפלים בנשרים, וגם שם הם עושים עבודת קודש. הנושא של הנשרים בארץ הוא קטסטרופלי, כלומר אנחנו מדברים, אנחנו גם דיברנו אצלך על הנושא הזה כמה פעמים. האוכלוסייה הולכת ומדלדלת, ומכה כזאת זה מכה אנושה. זה כמות לא מבוטלת מהנשרים שנשארו לנו ברמת הפעולה.
אז זהו, כמה נשארו באמת? כי אני ראיתי כל מיני נתונים סותרים. הטענה היא שבין 5 ל-10 נשרים. זה המספר של הנשרים שנותרו.
לצערי זה לא רחוק מהמציאות, זה עדיין זה מאוד פסימי. הערכות מדברות על משהו כמו סביב 20 ומשהו נשרים שנותרו. גם חשוב להגיד ש... נותרו, נשר זה בעל חיים שמשוטט על פני מרחקים מאוד מאוד גדולים. אנחנו עושים היום את החיבורים של מי מהפרטים שמתו, הוא באמת אוכלוסייה מקננת ברמת הגולן, אבל מה שידוע זה שנשארו זוגות בודדים בלבד שמקננים ברמת הגולן. אם בגמלה ונחל דליות ומקומות כאלה במיצר, ברוקד, ברמת הגולן, קיננו עד לפני 20 שנה עשרות רבות של זוגות של נשרים. היום אנחנו מדברים על באמת זוגות בודדים, סביב 20-22 פרטים, זה מה שנשאר לצערנו.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הצפר יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, תודה רבה.
בשמחה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ממש עוד מעט נעבור לאיש שלנו בהליווד שכרגע נמצא במתחם האקספו בתל אביב, ויעדכן אותנו בכל מה שקשור להתרגשות הרבה והגדולה סביב האירוויזיון. נספר לכם שמיד אחריו נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור עמרי ונדל, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. איתו דיברנו על דגימות שנלקחו מהאסטרואיד על ידי גשושית יפנית שהגיעה לאסטרואיד, שם הגשושית הוא היבוסה, זה קרה ב-2010, וכעת בדגימות האלה התגלו סימנים של מים, זאת אומרת התגלו ממש מים כלואים בתוך בגבישים עצמם, שזו מהפכה, וזה משהו ששופך אור על כל הנושא הזה של חיפוש מקור המים בכדור הארץ, כי מאז ומעולם תהו חוקרים האם המים היו כאן או שהגיעו אלינו מהחלל באמצעות גורם שמימי כלשהו, והדבר הזה כן נותן לנו רמז לכך שאולי המים הגיעו לכאן באמצעות אסטרואידים. אבל אנחנו רוצים לעצור רגע את ההתעסקות בעולם המדע כדי לעבור למתחם האקספו בתל אביב. האם אנחנו יכולים לעבור ליונתן גת? יונתן, האם אתה שומע אותנו? רגע, לא שומעים אותך, יונתן. יונתן, יש לנו הפרעות?
מעבירים אותי לשידור?
הנה, בבקשה. שלום לך, יונתן. מה קורה שם במתחם האקספו?
דודו, אני נמצא כרגע במתחם האקספו.
האקספו.
שהוא המקום שבו נערך האירוויזיון, ורציתי להזכיר שהשנה אנחנו נערכים
את האירוויזיון אצלנו. זה חדש. זה משהו חדש, זה הגיע הבוקר. ידיעה שהתקבלה זה אתה.
זה התרגשות ענקית. אני חושב שכדאי להוריד את הציניות. ההתרגשות היא ענקית. נטע ברזילאי זכתה בשנה שעברה.
כן, לא השנה, כן.
כן. ובכלל, אני חושב שזה גאווה ישראלית, שעצם זה שאנחנו בישראל מארחים את האירוויזיון.
מה אתה רואה שם מסביב?
שמה, אני... יש כאן הרבה...
תאר לנו את המראות, את הקולות, את הריחות.
תשמע, יש כאן ריח של התרגשות.
ריח של התרגשות?
האנשים כאן מסביב הם בהחלט... סליחה? כן, אתה רוצה לדבר, כן, אתה רוצה לבוא לדבר איתנו קצת על על האירוויזיון? לא,
טוב, אין צורך.
בכל מקרה, אני אאסוף כאן את המראות, את התמונות ואת הריחות, ואני אעביר לכם, אני חושב שאפשר להרגיש את זה מהדיווחים,
ודאי, ודאי.
את האקסייטמנט.
אקסייטמנט בבחינת התרגשות.
אין רגע שלא קורה כאן משהו.
כן, כך נשמע כמובן, דברים כלליים מאוד קורים שם, אבל תודה על העדכון כמובן. טוב, אנחנו עוברים לשיחה שערכנו עם פרופסור עמרי ונדל, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, בעקבות הידיעה הבאה. שימו לב, בדגימות שנלקחו מהאסטרואיד שנחשב יבש לחלוטין, התגלו מים. מה שמוכיח שאולי המים בכדור הארץ הגיעו לכאן באמצעות אסטרואידים רטובים. נתחיל מההתחלה. איך הגיעו מים לכדור הארץ? זו השאלה שאיתה חוקרים מנסים להתמודד, והתיאוריה היא שאסטרואידים שהכילו בין היתר מים התנגשו בכדור הארץ. החיזוק לתיאוריה הזו התקבל באמצעות דגימות אסטרואיד שהובאו לכאן על ידי הגשושית היפנית היבוסה. ב-2010 הדברים פורסמו בעיתון הארץ, והנה השיחה שערכנו עם פרופסור עמרי ונדל בעניין הזה.
שלום וברכה.
אולי תוכל לעזור לנו ראשית להבין מדוע אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמים שנמצאים סביבנו לא היו כאן בכדור הארץ? זאת אומרת, מדוע חושבים שזו תרכובת שהגיעה אלינו מבחוץ?
טוב, אז ראשית, בכדור הארץ נמצאים מעט מאוד מים יחסית לכוכבי לכת אחרים, כמו צדק, שבתאי, אבל המים שהגיעו בכדור הארץ הם התרכובת. כשמדענים מנסים לבדוק את הרכב המים, והם עושים את זה באמצעות איזוטופ של מימן שנקרא דאוטריום, אנחנו יודעים שמים זה H2O, אבל במקום מימן אפשר גם להשתמש באיזוטופ אחר, זאת אומרת גרעין אחר של מימן שהוא קצת יותר כבד, מימן כבד, ואז באמצעות זה אפשר לנתח את הרכב המים. זאת אומרת, בכדור הארץ המים, היחס בין המים הכבדים למים הרגילים הוא שונה ויותר גבוה ממה שמצאו במקורות אפשריים.
רגע, על מה זה בדיוק מעיד? זאת אומרת, מה אפשר לדעת על המים באמצעות בחינת האיזוטופ?
טוב, אני אולי אני אחזור אחורנית.
כן.
האסטרונומים שאלו את עצמם מאיפה הגיעו המים לכדור הארץ.
כן.
כיוון שכשכדור הארץ נוצר הוא היה חם מדי, והאזור שבו הוא נוצר לא היה מתאים להתאבות מים. התיאוריה שהמים הגיעו לכדור הארץ יותר מאוחר, אחרי שכדור הארץ כבר היה, ובאמצעות למשל כוכבי שביט שמכילים קרח ולכן מים. אבל מסתבר שההרכב, היחס האיזוטופים הזה בין מימן כבד למימן רגיל במים בכדור הארץ, הוא יותר גבוה מהיחס שנמצא בכוכבי שביט. ולכן זה לא היה יכול להגיע מכוכבי השביט האלה, או לפחות לא ברובו, ואז השאלה הייתה מאיפה זה כן הגיע.
אז אם לא מכוכבי שביט או משביטים, אם נדייק, כוכב זה, זה מושג גדול מאוד, אז מאיפה, אסטרואידים זו, זו כן סברה שהיא יותר מדויקת בעיניך?
זה לא בעיניי, זה בעיני אסטרונומים.
אז, באמת, אז אולי תסביר לנו גם מה ההבדל בין שביט כמובן לבין אסטרואיד.
כן, יש, יש למעשה שלושה עצמים שפוגעים בכדור הארץ, או עשויים לפגוע בכדור הארץ שבאים מהחלל, וזה מטאוריטים, כוכבי שביט ואסטרואידים. זה באמת גם לפי הגודל. מטאוריטים הם מאוד קטנים בדרך כלל, אפילו חלקיקי אבק,
כן.
מה שאנחנו קוראים כוכבים נופלים. כוכבי שביט זה כדורי שלג או קרח בקוטר של אופנייני של 10 קילומטר בערך, ואסטרואידים הם גושי סלע שהם יכולים להיות בגדלים שונים, אפילו עד קילומטרים ויותר, אבל האסטרואידים הם עד עכשיו חשבו שהם בעיקר סליים או עם מתכות או...
זאת אומרת שהם יבשים אבל... לגמרי, שאין בהם מים.
כמות קטנה מאוד, כן. של מים, כן.
אז בוא נדבר באמת על הגשושית היפנית. הגשושית הזו, מה היא? הגיעה לאסטרואיד? איך שהיא הצליחה לנחות על אסטרואיד ולהביא ממנו דגימות?
כן, זה היה מבצע מאוד מורכב, וגם ללחות על האסטרואיד זה לא היה פשוט, כיוון שהאסטרואיד אין לו מסה גדולה, הוא צרורות של חצץ, ובסך הכל קשה להישאר בסביבתו, זה לא כמו שנוחתים על הירח, וכוח המשיכה של הירח מצמיד את החללית לירח. אז קודם כל היה צריך להגיע אליו, למסלול שלו, ואחר כך להישאר דבוקים אליו, כאילו זה לא היה פשוט, היה מבצע שם להיאחז באסטרואיד, אחר כך לקחת ממנו דגימה ולחזור לכדור הארץ. כל זה הם הצליחו לעשות, וזה הישג גדול לסוכנות החלל היפני.
מדהים לגמרי, ואכן בדגימות האלה שחשבנו שהן דגימות אסטרואיד יבשות, זאת אומרת ללא מים או כמעט ללא מים, איכשהו הצליחו למצוא מים כלואים שם בפנים?
כן, בתוך מינרלים. זאת אומרת, זה לא מים חופשיים נוזלים על פני האסטרואיד, מה שאולי יכול לחשוב, להביא חשיבה על כי אולי יש שם אולי חיים, לא, זה פשוט בתוך מינרל מסוים מצאו כמות יחסית גדולה של מים, ואז האסטרואיד, אם יש את זה באסטרואיד אחד, אז זה יכול להיות גם באסטרואידים אחרים. זה משפחה מסוימת של אסטרואידים עם הרכב מסוים, אבל האסטרואידים, הדבר הגדול, החדשות הגדולות, זה שאם האסטרואידים הם מקור אפשרי למים, באסטרואידים יש הרבה יותר מסה, כי בניגוד לכוכבי השביט, שהם גם, כמו שאמרתי בהתחלה, הרכב שלהם, של רוב כוכבי השביט, הוא לא מתאים להרכב המים בכדור הארץ, okay. וגם הכמות שלהם היא פחות גדולה מאשר אסטרואידים. והסברה היא שבתחילת ימיו בכדור הארץ הצעיר, הוא הופצץ על ידי הרבה מאוד אסטרואידים.
ואיכשהו המים נחלצו מהאסטרואידים הללו?
איכשהו. אם יש מים, אפילו בתוך מינרל, והמינרל הזה פוגע בכדור הארץ, אז הוא מותח, הוא מתעדה, ואז המולקולת המים מצטרפת למאגר בכדור הארץ.
עכשיו, מסקרן אותי, אנחנו יודעים שפעמים רבות אנחנו מחפשים חיים בכוכבי לכת אחרים דרך זה שאנחנו קודם כל מחפשים מים. האם הגילוי הזה איכשהו משפיע על החיפוש שלנו חיים בכוכבי לכת אחרים?
כן, נכון מאוד. זה באמת משהו שלא כל כך שמו עליו את הדגש בפרסום המדעי, אבל מאחר שאני חוקר התכנות חיים מערכות שמש אחרות, אז ידועה הבעיה הזאת של חיפוש אחר מים כמקור חיים, לפחות חיים כמו שאנחנו מכירים אותם מכדור הארץ, צמחו, התפתחו בתוך סביבה מימית וזקוקים למים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מערכות שמש אחרות, אז חשוב מאוד לדעת האם יש מים על כוכבי הלכת הרבים שנמצאו שם, שהם בקרבה יחסית מתאימה לכוכב שלהם כדי שהם יהיו במצב נוזלי. וגם אמרתי כבר קודם, האסטרונומים חושבים שבכדור הארץ שהוא נוצר לא היו מים, כי הוא נוצר קרוב מדי לשמש, והמים במצב הזה לא יכולים להתגבש לכוכב לכת. אלא אם כן הם הובאו מבחוץ בצורה אחרת. למשל שביטים, כמו שראינו שיש קצת בעיה עם זה, או עכשיו אנחנו רואים שאסטרואידים. כיוון שאנחנו מניחים שמערכות שמש אחרות הן דומות למערכות השמש שלנו, למשל מבחינה שיש להם אסטרואידים וההרכב שלהם, אז כאן יש לנו אפשרות להגיד, הנה, מים בכוכבי לכת שהם קרובים מספיק לשמש, זה תופעה שכיחה. אם מערכות שמש אחרות דומות למערכת שלנו גם מבחינת האסטרואידים.
וואו, טוב, אנחנו מודים לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור עמרי ונדל, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ערב, ובמתחם האקספו מלווה את השידור הזה, האיש שלנו בהליווד ובאירוויזיאליווד, יונתן גט לשעבר ג'אט, רגע לפני שנדבר על התחלה של מהפכה בתחום הריפוי של התקפי לב, אנחנו רוצים לעבור למי שנמצא עכשיו במתחם האקספו, אם אפשר להעביר את השידור ליונתן גט.
שלא יעביר כי אין לי מה להגיד, הלו?
היי יונתן, נשמע שאתה עמוס בסיפורים.
אין סוף מקרים ואירועים וסיפורים מתרחשים פה.
אתה חמוש ניכר שאתה מלא במידע.
מאיפה להתחיל?
מההתחלה כמובן.
עברו פה מספר אנשים.
יש שם אנשים.
יש כאלה שמזהים אותם ממוצא גייז.
כן.
והם מאוד מתרגשים מהאירוע הזה של האירוויזיון.
זו עדה כמו כל העדות.
כן.
יש מאכלים לעדה?
יש מאכלים, יש אירוויזיון, זה חלק מהמנהגים שלהם.
מהמנהגים.
ואני מבקש שלא נכליל כמובן.
לא, ודאי, אתה...
אין ספק שדרך אגב העולם הזה של האירוויזיון מביא איתו תיירים לישראל, וכל הנושא הזה הוא מעורר תיירות לישראל.
אני רוצה להודות לך על העדכון הזה, אתה כמובן תמשיך ללוות את השידור...
כן, אין בעיה, אני יכול, יש לנו את כל הזמן שבעולם,
ודאי.
דודו, אני אעשור
ברשותך את כל הפרטים.
אני חושב שמדיווח לדיווח אנחנו ככה הולכים וחושפים את העולם הזה של האקספורט.
חושפים את ההידרדרות הכללית באנרגיה. תודה רבה לך, יונתן. אנחנו עוברים לשיחה שערכנו עם פרופסור ירון ארבל, מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. בעקבות הידיעה הבאה, שימו לב, מדענים הצליחו לרפא צלקת שנותרה לאחר אוטם שריר הלב, הכוונה היא להתקף לב, באמצעות וירוס שהוחדר למקום. במקרים של אוטם שריר הלב, נותרת במקום צלקת שפוגעת ביכולת של הלב להתכווץ, וגם בהולכה החשמלית של האזור. קבוצת חוקרים מלונדון הצליחה לרפא את הצלקת הזו. החוקרים גרמו לתאי הלב הבריאים סביב הצלקת לסגסג ולבלוע ממש את הצלקת, והחלק הפגוע שב לתפקד, והם עשו את זה באמצעות מיקרו RNA שהוחדר למקום על ידי וירוס. זו בעצם החדרה של גנים על ידי וירוס, כרגע בחזירים ובאחברים. הנה השיחה שערכנו עם מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור ירון ארבל.
בוקר טוב.
ראשית, למד אותנו מה זה אוטם שריר הלב, ואז באמת נדבר על הצלקת הזו שחוקרים טוענים שהם הצליחו להתמודד איתה, לפחות בקרב יונקים גדולים, כך זה מוגדר בכתבה.
אז אוטם שריר הלב זה בעצם, בלב שלנו יש שלושה עורקים שמספקים דם ללב עצמו, לשריר. באוטם שריר הלב מה שקורה זה שאחד העורקים האלה נסתם באופן פתאומי, ואז אותו אזור בלב שמקבל דם לא מקבל דם יותר, ובעצם תאר שריר הלב מתים. זו הסיבה שאנחנו בעצם, כמישהו יש לו התקף לב, אנחנו מטנטרים אותו בצורה דחופה, מנסים לפתוח את העורק כמה שיותר מהר. ומה שבעצם המחקר הזה עשתה, זה הוא בדק, אוקיי, אבל בכל זאת חלק מתאי שריר לב מתים, האם אפשר להחיות אותם? וזה בעצם מה שהם בדקו פה במחקר.
והאם אפשר, זאת אומרת, במקרה הזה הם כן הצליחו בקרב בעלי חיים,
אבל נכון? תשים לב, אז זה קצת מורכב. הם הצליחו לשפר את תפקוד הלב, כלומר, כשהם עשו את כל הבדיקות, הם ראו באמת שהשריר לב התאושש, אבל מה שכתוב במחקר, וזה החלק המאכזב בעניין הזה, זה שהיה הרבה יותר דום לב בקבוצה שטופלה על ידי...
נכון, נכון, זה היה בסוף, כן, בסוף הכתבה עצמה.
ולכן בסופו של דבר, אם אני מסתכל על הכתבה, על המאמר הזה, אני בא ואני אומר, המאמר מצד אחד מאוד מבטיח, כי בעצם הם מצאו דרך לשפר את תפקוד הלב לאנשים, או במקרה הזה לחיות שעברו התקף לב, מצד שני היה הרבה יותר דום לב, אז בסופו של דבר הטיפול... נכון לעכשיו לא השתלם.
רגע, ממה נגרם דום הלב? זאת אומרת, אם הצלקת כן הצליחה להגליד, או איכשהו כל האזור שם חזר לתפקד, אז מה גרם בסופו של דבר? יודעים מה גרם לדום הלב?
אז הם העלו ההשערה. ההשערה שהם העלו זה שבעצם נוצרו שם קצרים חשמליים, כי בעצם יש שם תאי שריר חדשים, תאי שריר ישנים, תאי צלקת, וכנראה שכל הבלגן הזה יצר קצרים חשמליים שעודדו את הדום לב הזה. הם לא באמת בטוחים בזה, וזה דורש עוד הרבה מחקר, אבל זה כן בעצם מראה את מצד אחד את ההתלהבות של יש כאן אפשרות לשפר את התפקוד של הלב, מצד שני יש לנו עוד הרבה מה ללמוד על איך לעשות את התהליך הזה בצורה בטוחה יותר.
וואו, אבל בכל זאת, למרות שהצלחת לבאס אותנו לגמרי בקשר לגילוי הזה, בוא נלמד באמצעותך אולי מה זה אומר להחדיר מיקרו-RNA באמצעות וירוס אל המקום עצמו, כי זה גם נשמע משהו שהוא מופלא.
זה מופלא באמת. זה היום בעצם העולם של הטיפולים הגנטיים לוקח וירוסים, שגרתיים שכולנו מכירים, מצליח בעזרת הנדסה גנטית לשנות אותם, ולהפוך אותם ממשהו שפוגע בגוף למשהו שרק מעביר משהו שאנחנו רוצים. במקרה הזה אנחנו מכניסים בעצם מיקרו-RNA, שזה סוג של גנים חדשים לתוך שריר הלב, ובעצם אנחנו מתכנתים מחדש את השריר הלב להפוך להיות שוב פעם תאי שריר. אז אנחנו בעצם, תחשבו, עושים ריסטארט. לוקחים את הצלקת ואומרים לה, לא, לא, את כבר לא צלקת, עכשיו את תהיי שריר לב, וזה בעצם עובד.
וואו, אז זה כן עובד, ובסופו של דבר כנראה שיש שם איזשהו חוסר תאום חשמלי שגורם לדום לב לאחר הצלחת הטיפול.
אני חושב שאני הייתי מסכם את זה שיש כאן ניצנים של נפט, זה נותן לך מוטיבציה לבוא ולהגיד, התחום הזה כנראה יש לו פוטנציאל, ואנחנו נצליח בעתיד לרפא את השריר הלב. יש לנו עוד מה ללמוד כדי לעשות את זה בצורה בטוחה ויעילה.
וואו, אגב, מה אפשר לעשות? כמובן שצריך להגיע לבית חולים. יש משהו שאפשר לעשות בבית? אם אני מרגיש את מה שמרגישים כשיש התקף לב, יש רשימה ארוכה מאוד של...
אז הדברים הכי חשובים זה, אחד, זה לדאוג לאזן את הגורמי סיכון לפני. אם חס וחלילה אתה חושב שיש התקף לב, לא להגיע לבד לבית חולים, אלא תמיד להזמין אמבולנס. אנחנו יודעים שמגיעים הרבה יותר מהר ומקבלים טיפול יותר טוב תוך כדי גם. וגם כנראה לקחת אספירין, אם יש חשש שיש לך התקף לב, ויש מחקרים שמראים שאם אתה לוקח אספירין בבית, ברגע התחלת הכאבים זה גם עוזר.
טוב, הנה הרווחנו גם טיפ פרקטי. אנחנו מודים לך על השיחה הזו. מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור ירון ארבל, תודה לך.
בכיף, יום נפלא להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ומסכם איתי את השבוע, מי שמלווה את השידור הזה במתחם האקספו בתל אביב, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ו. יונתן, האם אנחנו יכולים לשמוע את יונתן? נבקש כאן מטכנאי השידור, די-ג'יי מקלר, להעביר את השידור למתחם האקספו. שלום לך, יונתן. לא, לא שומעים את...
בשידור?
כן, הנה.
היי, דודו.
אוקיי, שלום לך, יונתן.
היי, היי, דודו.
מה קורה שם במתחם האקספו? האם עדיין יש התרגשות?
תראה, המתחם הזה סוחף לתוכו הרבה מאוד סיפורי חיים, ובעצם אנחנו מגלים כאן הרבה מאוד סיפורים מרגשים. יש פה זוג, למשל, שהגיע למתחם כי הם מתכננים לצפות באירוויזיון, והם מתכננים את זה כבר הרבה מאוד זמן, ועכשיו באמת זלגו לנו כאן דמעות מהסיפור הזה. יש פה הרבה מאוד סיפורים אנושיים. אני חושב שמה שמרכיב את האירוויזיון זה הסיפור האנושי.
מה מרכיב את הסיפור האנושי?
הסיפור האנושי ומוזיקה גרועה.
אני רוצה להודות לך על הביקורת הבונה. אוקיי.
אבל זה פה, המתחם הזה של אקספו הוא בעצם, הייתי אומר, המגנט של ה...
הוא
של
מגנט.
בעצם המגנט.
זהו המגנט.
של המיקרו-קוסמוס האנושי
אני רוצה להודות לך על השימוש במילה מיקרו-קוסמוס.
אני חושב שהדיווחים האלה מאוד מועילים לתוכנית.
ודאי, אנחנו נסיר אותם בעריכה. תודה לך, יונתן גת לשעבר ג'אט, ואנחנו חוזרים למטוס של חברת התעופה הרוסית אירופלוט, שעלה באש במוסקבה לאחר שברק פגע במטוס. המטוס ניסה לבצע נחיתת אונס, אבל הוא עלה באש של המסלול, ואנחנו שוחחנו בעניין האפשרות שברק יפגע במטוסים, עם דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור יואב יאיר.
בוקר טוב דודו ולמאזינים.
אנחנו למדנו שדווקא במקרה של פגיעת ברק, עדיף להיות במקום מתחתי סגור, כמו רכב, כי אז יוצר איזשהו כלוב פרדי כזה, ואז אתה מוגן בפנים, אבל מתברר שבמטוסים זה לא כך.
לא, זה נכון. אתה אמרת ממש מדויק. להיות בתוך מבנה מתכת, אפקט כלוב פרדי, כמו שציינת, הזרם זורם על המעטה החיצוני, ולא אמור להשפיע על מי שנמצא בפנים. וברוב המטוסים זה אכן קורה. אגב, הפגיעה של ברק במטוס היא לא דבר נדיר שלעצמו. מה שנדיר זה כנראה, ואני עדיין לא יודע את התוצאות של ועדת החקירה, וזה רק עדות ראשונית של אחד הניצולים.
כן, זהו, זה ברק, לא ממש ברור.
ברק השפיע נכון, על כן. מערכות הניווט או על מערכות התקשורת מעניין. של המטוס. הוא לא הפיל את המטוס מהשמיים. ברקים פוגעים במטוסים כל הזמן בממוצע איפשהו בעולם, ברק פוגע במטוס כל יום. אז האירוע הזה ברוסיה הוא חריג בגלל שהתקלה כנראה נגרמה עקב מה שאנחנו קוראים מתח יתר, אובר וולטג' על אחת מהמערכות הקריטיות, אולי זה גרם לאש באחד המנועים, לא ברור עדיין, אבל בוא נאמר שזה אירוע נדיר שהסתיים בתאונה, בדרך כלל זה לא קורה כלום.
זאת אומרת שגם במקרה הזה, מה גרם ל... אני מנסה להבין, אם המטוס כן הצליח לבצע נחיתת אונס, איך זה שהוא ניצט או נדלק על המסלול, יודעים?
אז זה באמת לא ברור, ואני חושב שצריך לחכות בסבלנות למה שוועדת החקירה תגיד. אני אגיד ככלל, יש, אפילו אפשר להסתכל, אפשר להזמין את המאזינים לחפש ביוטיוב, יש תיעוד של פגיעת ברקים במטוסים, הברק עובר דרך הגוף המתחתי של המטוס וממשיך את דרכו אל הקרקע. זה קורה כאשר ממריאים או נוחתים בקרבתם של ענני שערה גדולים, כמו לונימבוסים, שהם עתירים בפעילות חשמלית, בדרך כלל קברניטים מנוסים מספיק ויודעים להתחמק ולא להתקרב לעננים האלה, אבל לפעמים יש מה שאנחנו קוראים bolt from the blue, ברק שיוצא מתוך הענן לעבר חפץ שעובר בקרבתו, ולמעשה מגרה את הענן ליצור ברק מלאכותי או ברק יזום, מה שאנחנו קוראים triggered lightning. אני לא יודע אם זה מה שקרה בטיסה הזאת ברוסיה, סביר להניח שהמטוס שהיה לאחר ההמראה היה בקרבתו ענן שערה, זה גרם להתגברות השדה החשמלי על המטוס ופגיעה של הברק. הברק בדרך כלל, כמו שאמרתי, לא מזיק לנוסעים או לצוות, אבל יכול לפגוע באחת המערכות הקריטיות, ספציפית במקרה הזה לא ברור מה קרה.
טוב, אז שוב נזכיר באמת שהמקום הבטוח ביותר להיות בו בזמן פגיעת ברק זה דווקא במשהו שהוא מתחתי בקופסת מתכת, בין אם זה רכב או מטוס וכולי, כי זה באמת מה שקוראים בפיזיקה כלוב פרדי, מקום שאיכשהו מגן על מי שנמצא בפנים, זו הסיבה
נכון,
גם ש...
נכון, אגב, גם בניין עושה את העבודה הזאת, כן. ככלל אני מלמד את הסטודנטים שלי ובכלל כשאנחנו מדברים על lightning safety, על בטיחות מברקים, להיכנס למבנה סגור, כאילו, לא לתפוס מחסה, לא להיות גלויים בשטח הפתוח, כי הפגיעה של הברק היא אקראית, היא יכולה לפגוע בעץ, או דווקא במישהו שמחזיק מטריה, או חלילה משחק גולף או כדורגל בשטח פתוח בזמן סופות ברקים. יש מאמר שאני פרסמתי לא מזמן, שמנסה לתת הערכה להתגברות של ההסתברות של אירועים מהסוג הזה שתיארת כרגע, של פגיעת מטוסים על ידי ברקים. האקלים העתידי צופן בחובו יותר ויותר סופות חזקות עם הרבה יותר ברקים. בא בעת שאנחנו רואים לפי כיוון ההתפתחות הכלכלית של תושבי כדור הארץ, הכלכלות אומרות הרבה יותר טיסות, הרבה יותר מטוסים, הרבה יותר לואו קוסט, וההסתברות של שתי המגמות האלה היא, אם כך, לעלייה די ניכרת בכמות פגיעות הברקים במטוסים בעשורים הקרובים. אם הן תהיינה קטלניות או לא, זה כבר יותר עניין של הנדסה, ואפילו מזל, הייתי אומר.
אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור יואב יאיר. תודה לך.
בבקשה, דודו, להתראות.
ואנחנו חוזרים לעניין הנשרים שהתחלנו, הזכרנו מעט בתוכנית. 8 נשרים מתו מהרעלה באזור רמת הגולן, כך פורסם על ידי רשות הטבע והגנים. 2 נשרים נוספים שגם כן הורעלו, שרדו את ההרעלה. אחד כבר שוחרר לטבע, והשני נמצא בבית החולים לחיות בר בספארי. אנחנו רוצים להתעדכן במצבו. שלום לווטרינר הראשי של הספארי ברמת גן, ומנהל בית החולים לחיות בר בספארי, דוקטור יגאל הורוביץ. שלום.
בוקר טוב.
טוב, מה מצבו של הנשר שמטופל אצלכם?
נראה כרגע מצוין, הוא נראה מאוד מאוד ערני, נראה מאוד חזק. אנחנו עוד מעט הולכים לתת לו אוכל, אחרי שמנענו ממנו אוכל בגלל ההרעלה. אנחנו נראה שהוא אוכל טוב ושהוא מספיק חזק, ולדעתי אם הכל בסדר כמו שאנחנו מקווים ורואים כרגע, אז בקרוב הוא ישוב לטבע.
אפשר לדעת מה הרעל, מה מהות הרעל, איזה חומר שימש במקרה הזה להרעיל את ה... שוב, זו לא הרעלה ישירה של הנשרים, אני משער שהרעילו פגר, נכון? אני משער, שוב, זו השערה כמובן שמישהו ניסה איכשהו להרחיק חיות אחרות אולי וכולי, הרעיל פגר והנשרים אכלו, יודעים באיזה רעל מדובר?
זה בדרך כלל לצערנו הרב מה שקורה, באמת אנשים רוצים להילחם בצורה לא חוקית ולא מכובדת, ואפילו אכזרית מאוד נגד טורפים שמגיעים לידם, ומרעילים איזשהו פגר, והנשרים שמוכלי נבלות באים ואוכלים מהפגר, ואוכלוסייה שכרגע בסכנת הכחדה מאוד משמעותית במדינת ישראל תמיד נפגעת מהדברים האלה. לגבי השאלה של סוג הרעל, כן, אפשר לדעת, אני לא בטוח שכרגע זה תחת חקירה וכל הדברים האלה, אז אפשר ממש להגיד מהו סוג הרעל, אבל כן, מי שאמון על הנושא הזה, שזה רשות הטבע והגנים, אז בדקו ו... אני מניח שסוג הרעל המדויק ידוע להם.
עכשיו, שאלו אותנו כאן בבוקר, איך זה יכול להיות ששני נשרים באמת איכשהו שרדו? זאת אומרת שהם אכלו פשוט כמות קטנה יותר של רעל?
קודם כל, זה יכול להיות חלק מהתשובה. יכול להיות שבאמת מי שאכל קודם הוא זה שיותר ספג כבר את הרעל לתוך הגוף שלו, והוא מת, ומי שאולי הגיע אחר כך ואכל בשעה מאוחרת יותר, אז הצליחו למצוא אותו ולהציל אותו בזמן. אז יכול להיות שזה עניין של כמות, וזה יכול להיות שזה עניין של טיימינג לא נכון לגבי אלה שמתו, ויותר נכון לגבי אלה שנמצאו מורעלים, אבל עדיין בשלב שאפשר להפוך את הנושא הזה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, הווטרינר הראשי של הספארי ברמת גן, הוא מנהל בית החולים לחיות בר בספארי, דוקטור יגאל הורוביץ. תודה לך.
תודה רבה ויום טוב.
שלום לכם, אנחנו 3 שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אנחנו עוברים לשיחה שערכנו עם נתנאל לב, שהוא סטודנט ישראלי בן 24, בפקולטה למדעי המחשב הטכניון, שפיתח מערכת לעירות בלוני תבערה ובלוני נפץ. ממש כמו כיפת ברזל, רק נגד בלונים. המערכת עצמה היא יעילה, אמינה ובעיקר זולה, והיא מכילה, היא כוללת רחפן חמוש במצלמה קדמית, רחפן שנשלט על ידי בינה מלאכותית, ובאמצעות אלגוריתם שמזהה את הבלונים, הרחפן עוקב אחרי הבלונים ומיירט אותם אחד אחד. הנה השיחה שערכנו עם הסטודנט בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, בן 24, נתנאל לב.
אהלן, מה נשמע?
טוב, אנחנו ברדיו, אז קשה לנו כמובן להראות את היכולת המופלאה של המערכת שפיתחת, אז בוא ספר לנו איך עובד הרחפן הזה.
אוקיי, את האמת שתיארת את זה כאילו בצורה די טובה. מדובר על מערכת שפועלת ושולטת על הרחפן. היא פועלת ממצלמה קדמית, מזהה את הבלון או את הבלונים שנמצאים באזור הקרוב, בוחרת בלון אחד שהוא נמצא הכי קרוב, ופשוט מטיסה את הרחפן עד שהוא מגיע לאותו בלון ומפוצצת אותו.
וזה משהו שפיתחת כחלק מהפעולות שלך בטכניון? זאת אומרת, זה עבודה, זה סתם הגדלת נכון. ראש?
נכון, זה איזשהו פרויקט שהתבצע במעבדת גיפ, בהנחיה של ירון חונן, רון סלוסברג ורומן רבינוביץ'. בעצם הפיתוח התבצע על ידי, ורצינו לקחת רחפן ולעשות איזושהי מערכת אוטונומית. בסוף אמרנו, אוקיי, בוא ניקח את המערכת שיצרנו ונדגים איזשהו use case שלה על, על הבלונים בעצם שזה...
עכשיו, אנחנו יודעים שהדבר הזה יכול לפתור גם בבעיה שהיא כמעט בעיה ביטחונית היום. אז זה משהו שאתה מעביר אותו למדינת ישראל, או שאתה שומר את הזכות לפוצץ בלונים?
אני אשמח לראות מערכת כזו בפועל. חשוב לזכור בעצם שהמערכת שאני פיתחתי היא רק התוכנה. היא טסה כרגע על רחפן שהוא רחפן קטן, רחפן צעצוע, שאני יכול להשתמש בו בתוך מבנים סגורים. אם אנחנו רוצים באמת לקחת ולהשתמש במערכת כזו בפועל, יש פה איזשהו המשך פיתוח שצריך לעשות. לא מדובר על משהו שצהל לא יכול להתמודד איתו. יחסית סדרי גודל זה כלום מבחינת המחירים.
טוב, אנחנו מודים לך וכמובן משבחים אותך על הפיתוח המרשים הזה. אתם מוזמנים כמובן לגלוש, אם אנחנו בעניינים של רשתות חברתיות ומנועי חיפוש, ולראות באמת את המערכת של נתנאל לב בפעולה. תודה לך על השיחה הזו. הסטודנט והפקולטה למדעי המחשב הטכניון נתנאל לב, תודה לך.
תודה רבה, ביי ביי.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים, אבל אנחנו לא נספר לכם מי עמל על המשדר הזה לפני שנעבור למתחם האקספו בתל אביב, לדבר עם האיש שלנו שנמצא שם במתחם.
שיעביר אותי מהר לשידור.
יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'אט לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
מה קורה במתחם?
כלום, עכשיו רגוע.
כן?
אני... לא, סתם.
כן, זה היה גג קומי, זה היה בהפוך על הפוך, הכל אצלכם האיפסטרים, הפוך על הפוך.
תראה, יש פה, אני חושב, שבאמת כל מי שאוהב אירוויזיון, יכול למצוא פה משהו בשבילו. במתחם הזה האקספו.
איזה משפט לא צפוי. זאת אומרת, אירוויזיון זה שם.
אני חושב שבאופן כללי, כל הדיווחים, הם מרגשים מאוד, הדיווחים, שיש לנו ממתחם האקספו ומעולם האירוויזיון, אני חושב שאין מספיק כאלה.
אז אנחנו, יש לנו עוד שעה שלמה שבאותה תל אביב.
לטבל את השידור שלך, שאומנם עוסק בדברים ככה רציניים וזה, אני חושב שעולם האירוויזיון יכול להוסיף משהו.
אתה צודק לגמרי, כפי שאנחנו כמובן מרגישים בשעה הזו, ואתה תהיה איתנו גם בשעה הבאה. אתה אבל עדיין נשאר במתחם האקספו, אבל עובר לעמדה אחרת, נכון?
באמת קוראים כל כך הרבה שלא כדאי לזוז מפה.
לא כדאי לזוז מכאן, תודה לך, אז תישאר שם כמובן, תעדכן אותנו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה גם לשלומי בן אנטיה. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו, ותודה לכל הצוות הטכני במתחם האקספו, וליונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לעוד עדכונים ממתחם האקספו.
לו שיחזור אליי, יש עוד הרבה דיווחים.
וגם כן, שמענו אותך יונתן, אתה עדיין בשידור, וכמובן מחקרים פורצי דרך, שובו אלינו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אנחנו בשעה השנייה שלנו, אני דודו ארז, מלווה את השידור האיש שלנו בהליווד שנמצא במתחם האקספו, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף. האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בן עטיה וגם ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישום החינמי כאן אודי. בשעה הזו נשמע הרבה מאוד ענייני מדע וידע, כמו למשל גישה פורצת דרך למאבק בסרטן המעי הגס שעשויה להאריך חיים של רבים, וגם נלמד על מעבדה על שבב, הקטנה של מעבדה שלמה לגודל של שבב. וגם למדנו השבוע שצרעות הרבה יותר חכמות ממה שחשבנו, מיד כל הפרטים, וגם הכרנו ניתוח להשתלת מכונת תפירה. אז על כל הדברים האלה ועוד אנחנו נשמע בשעה הזו, אבל אי אפשר כמובן להתחיל את השעה בלי לעבור למתחם האקספו בתל אביב, שנמצא יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסוף, לקראת האירוויזיון שהתקיים מוחרתיים. יונתן, מה קורה שם במתחם? רגע, לא שומעים אותו. הנה, בבקשה.
שלום דודו, אנחנו פה במתחם אקספו.
טוב שאמרת, כי אני לא אמרתי. כן.
כן. אז אנחנו במתחם אקספו.
אקספו, אתה במתחם האקספו, למי שחשב אחרת.
וכן.
מה קורה שם, תאר את ה...
מה שקורה זה ש... אנחנו כרגע במתחם אקספו, והגיע כרגע
נשמע שאתם בעיקר במתחם האקספו.
הנציגים השוודים ממש עברו לידינו.
והלכו.
וביקשנו לראיין אותם, והם הסכימו.
אבל לא.
אבל בסופו של דבר היה איזשהו קצר, והם חלפו.
אז אנחנו מודים לך על הפרטים הללו מהתקרית החמורה, שוודאי נשמע עליה במבזק שבתום השעה.
אבל הם הודיעו שהם כנראה יחזרו אלינו.
תודה על
ההתראיין.
תו יופי.
ואני מאמין שהסוף השעה יהיה לנו רעיון בלעדי עם הנציגים של האירוויזיון בשבדיה.
אז שווה לחכות, הורידו אותו מהשידור, אנחנו רוצים לעבור לשיחה הראשונה. שימו לב, פריצה דרך במאבק בסרטן המעי הגס, שעשויה להאריך חיים של חולים רבים. חולים רבים מקבלים טיפול משולב, גם כימותרפי וגם ביולוגי, כעת מגלים החוקרים שלא כל שילוב בין תרופה ביולוגית לכימותרפית או כימותרפיה מועיל לחולה, יש שילובים שבהם התרופה הכימית מנטרלת את הפעילות של התרופה הביולוגית, ולכן צריך להתאים את השילוב לכל מקרה. שוב, לעתים תרופה אחת מבטלת את הפעילות של התרופה האחרת. מי שעומד מאחורי המחקר הזה הוא פרופסור דנה דרקה, חוקר ביולוגיה של גידולים ומייסד היחידה לגידולים דרכי העיכול, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, שאיתו שוחחנו השבוע.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח לשמוע מה בדיוק גילית. בוא דייק אותנו, מה עשו עד כה שהוא לא היה מספיק טוב, ואפשר לשנות אותו וכך להאריך את חייהם של חולים רבים?
ובכן, באמת סיכמת את זה די יפה. למעשה, בעשר השנים האחרונות היה מאבק בין החוקרים להגיע למסקנה מה הטיפול הביולוגי הטוב ביותר לחולים עם סרטן מעי גס גרורתי. אלה אמרו תרופה א', אלה אמרו תרופה ב', מדובר בתרופה בשם אבסטין או תרופה בשם ארביטו. בסיכומו של דבר היו שני מחקרים לפני כ-5 שנים. האחד הגיע למסקנה ששתי התרופות זהות. אפשר לתת או את זו או את זו. מחקר אחר, גרמני, הראה שאחת יותר טובה מהשנייה בקבוצה מסוימת של חולים. ותגמו של דבר, כשיש לך שני מחקרים סותרים, אתה לא יודע בעצם לאיזה מסקנה להגיע. והגענו בעצם למבוי סתום, כאשר כל אחד מהרופאים האונקולוגיים צריך להיות מחליט לפני עצמו, לפי מה שהוא האמין מהמחקרים, לפי מה שהוא הבין. ההנחיות העולמיות פשוט בלבלו אותנו, הביאו אותנו למבוי סתום, לא לדעת האם להשתמש בזה או בזה. מאחר וכך, עברתי על המחקרים עצמם, לקחתי עוד פעם את הנתונים של שני המחקרים, נעזרתי בחוקרים עצמם, וקיבלתי גם מהם עזרה בקבלת הנתונים. והנה מסתבר שהדברים הרבה יותר מורכבים. מסתבר שלא כל גידול הוא אותו הדבר. כל גידול הוא שונה מהחבר שלו.
טוב, זה עניין, אם תוכל להסביר את הנקודה הזו, באמת, מה ההבדל בין הגידולים השונים? זאת אומרת, מה, במוטציה, בהתנהגות? כי זה עוד יותר מקשה כמובן על ההתמודדות עם העניין.
כן, ברור. תראה, זה... גידולים זה כמו בן אדם בסיגמו של דבר. כל אדם שונה מחברו בגנים שלו, בהתנהגות שלו, במה שהוא למד קודם. אפשר לחלק את הגידולים של דרכי העיכול לארבע קבוצות כאלה. ובסיגמו של דבר, כל קבוצה, כל גידול מהקבוצה מסוימת מתנהג בצורה שונה. יש גידולים שהם מהירים יותר, יש גידולים שהם איטיים יותר, יש גידולים שמגיבים יותר טוב לתרופה הזו, יש גידולים שמגיבים יותר טוב לתרופה השנייה. בסיכומו של דבר, היינו צריכים, או הפסקתי את הדברים, שאי אפשר יותר להתייחס לכל הגידולים שהם אותו הדבר. ולכן, אי אפשר לתת לכולם אותו טיפול, אלא צריך לעשות מה שאנחנו מדברים עליו, התאמה אישית לסוג הגידול. עכשיו... ברגע שאתה... מצליח להביא להתאמה לגידול עצמו, הנה, התברר שאפשר להאריך את חיי המטופל אפילו פי שניים, לעומת בחירת טיפול אחר שהיה אוטומטי. עד היום היינו קובעים באופן אוטומטי, תרופה כימית זו ותרופה ביולוגית זו, בוא ניתן את זה לכולם. לא כן הדבר, מסתבר שמשתי תרופות כימיות שיש לנו, ושתי תרופות ביולוגיות, אפשר להגיע לארבעה צירופים של טיפולים. מסתבר שכל אחד מארבעת סוגי הגידולים השונים שבמערכת העיכול, שבמעי הגס, כל אחד מגיב הכי טוב לצירוף שונה. וצירוף שונה בעצם נותן הערכת החיים המקסימלית.
עכשיו, אולי באמצעותך, פרופסור דן אדרקה, נלמד בכלל על העניין הזה של שילוב בין תרופה כימית לביולוגית. מה היתרון בשילוב בין הז'אנרים השונים של התרופות הללו? זאת אומרת, מדוע, למה חשוב להשתמש גם בזה וגם בזה בו זמנית?
ברור. לטיפול הכימי עצמו יש אחוז מסוים מגידולים מסוימים מגיבים לטיפול כימי. ברגע שאנחנו מצרפים טיפול ביולוגי, הטיפול הכימי והביולוגי פועלים יחד, כך שהתגובה של הגידול היא יותר טובה, או שזה משפר את היעילות של הטיפול הכימי. אבל לא כל חומר ביולוגי מעלה את השיפור של התרופה הכימית באותה מידה. לא רק שלא באותה מידה, בגידולים שונים זה מעלה בטיפול. אותה תרופה מעלה במידות שונות את היעילות של הטיפול הכימי, וכשהסתבר גם מההסתכלות שבמחקר שפורסם, יש אפילו מצבים שלהפך, בגידול מסוים, טיפול כימי יכול להפריע לטיפול הביולוגי. כאשר לוקחים את כל המורכבות הזו בחשבון, רק אז אנחנו יכולים להגיע להשיג את התוצאה המקסימלית והטובה ביותר עבור כל חולה וחולה. אם אנחנו משתמשים באותו טיפול לכולם, אנחנו בעצם מקבלים ערך ביניים, מערכה, טיפול שהוא פחות מאופטימלי לכל חולה וחולה. במחקר הזה ניסיתי להראות איזה צירוף תרופתי מתאים לאיזה סוג גידול. וזה בסיכומו של דבר, זו טובת החולה. זה הטיפול המותאם אישית, לא רק לחולה עצמו, אלא בעצם לגידול שלו.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, ואני מיד אחזור על הכותרת הזאת. תודה רבה לך, חוקר הביולוגיה של גידולים, ומייסד היחידה לגידולים בדרכי העיכול, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, פרופסור דן אדרקה, לשיחה המרתקת הזאת. תודה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ארז, ממש עד מעט נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור מורן רבינוביץ' על מעבדה על שבב, הקטנה של מעבדה שלמה לגודל של שבב, ועל היתרונות כמובן של הטכנולוגיה הזו. אנחנו רוצים לעבור ממש ברגעים אלה למי שנמצא איתנו כאן במתחם, לא כאן, אלא במתחם האקספו, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, האם אנחנו יכולים לשמוע את קולו של יונתן?
Can you?
יונתן, האם אתה בשידור, יונתן? האם אתה איתנו?
אהלן, כן. איתנו נמצאת הנציגה השוודית של
האירוויזיון. כן.
יש לנו כאן רעיון, אני חושב, בלעדי. הוא מרגש. לטובת התוכנית שלך, שלושה שיודעים.
אז קדימה, בואו נשמע את קולה.
במתחם האקספו. ואנחנו מיד נתחיל בה.
המתחם הוא אקספו.
המתחם הוא אקספו. ואני חושב שזו פעם ראשונה שהנציגה הזאת מתראיינת לישראל.
טוב, מעניין מאוד.
אני חושב שזה אחד האירועים.
אני רוצה להודות לך. אנחנו תמתין איתה שם. אנחנו רוצים לעבור לשיחה שערכנו עם פרופסור מורן רבינוביץ' על מעבדה על שבב. מזעור של מעבדה ענקית לגודל של שבב מיקרופלואידי, שבב המכיל ערוצי זרימה זעירים. מיד נבין מה זה אומר, שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור מורן רבינוביץ', הנה השיחה.
שלום, בוקר טוב, צריך לציין הובלה שלי ושל דוקטור גובין קייגל מ-IBM.
אז עכשיו כשאישרנו קו, מה זה אומר מעבדה על שבב? למה אנחנו צריכים למזהר מעבדה לגודל של שבב?
אז על זה דיברנו לפני כמה חודשים, אבל הפנטזיה היא לעשות לאנליזה ביולוגית וכימית, את מה שמהפכת המיקרואלקטרוניקה עשתה למחשוב, בעצם להיות מסוגלים לקחת מעבדות שנמצאות היום בסקלות גדולות, למלות חדרים, עושות למשל דיאגנוסטיקה רפואית, ולהוריד אותם לרמה של, לגודל של שבב קטן שיהיה בכיס של רופא או אחות, והם מסוגלים לעשות אנליזה במקום.
אנחנו מבינים את ההקבלה כמטאפורה או כסוג של קש, אני יכול להבין למה עדיף שיהיה לי מכשיר רדיו לא בגודל של חדר, אלא בגודל של קופסה קטנה, אבל מה תיתן לי מעבדה בגודל של שבב? מה אי אפשר לעשות עם מעבדה כזו קטנה שאי אפשר לעשות במעבדה רגילה?
אז זו שאלה מצוינת. אספקט אחד זה המזעור והמיידיות. כלומר, היכולת לעשות היום בדיקות בבית שנדרשות, סליחה, להיות מסוגלים בעתיד לעשות בדיקות בבית שהיום נדרשות להן מעבדות מרכזיות. בצורה הזאת, למשל, חולים יוכלו לעקוב אחרי סמנים רפואיים שלהם בבית לאורך זמן, בלי להיגרר לבית חולים. נוכל לראות שינוי בסמנים האלה ככל שהוא מתפתח בזמן בצורה קבועה יומיומית לעומת בדיקות של אחת לכמה חודשים. והאספקט השני, אולי החשוב יותר, הוא שטכנולוגיית המזעור מאפשרת לעשות דברים שלא ניתן בכלל לעשות בממדים גדולים. אז למשל, אחד הדברים שאנחנו עבדנו עליו במעבדה הוא יכולת לרכז מולקולות בצורה מאוד משמעותית בגודל קטן, כך שאפשר לגלות ריכוזים שלא ניתן לגלות בצורה סטנדרטית. אז זה גם המזעור, אבל גם יכולות שלא נמצאות בסקלות הגדולות.
עכשיו, איך הדבר הזה עובד? זאת אומרת, האם באמת נוזלים שנרצה לבדוק, כמו למשל דם או כל נוזל אחר, ממש יזרמו פיזית בתוך השבב עצמו?
אז זה מה שנביא אותנו לפיתוח האחרון שלנו, שהיא אותה עבודה משותפת יחד עם IBM. החזון הזה של מעבדה על שבב, לא אנחנו נמצאים אותו. זה חזון שקיים כבר 30 שנה, אבל לא כל כך מיושם במציאות, ואחת המגבלות, אחת הסיבות לזה, היא שבעצם היום תעלות במיקרוזרימה מיוצרות בצורה שבעצם חופרים בסיליקון או בזכוכית או בפלסטיק, באמצעות תהליכי ייצור של מיקרופבריקציה, לתהליכים ארוכים, לוקחים הרבה זמן, הרבה איטרציות, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים תעלות שהקונפיגורציה שלהם היא קבועה. לא ניתן לשנות אותן ולשנות את מה שהצ'יפ הזה יעשה מנקודת זמן אחת לאחרת. מה שפיתחנו עכשיו הוא תהליך שבעצם נפטר מכל התעלות המכניות האלה, ובאמצעות מערך של אלקטרודות שנמצאות על הצ'יפ, אנחנו יכולים לקנפג אותו ולקבל למעשה כל צורת זרימה שאנחנו רוצים. עכשיו אנחנו מתקרבים הרבה יותר לחזון הזה של מעבדה על שבב, שבה אנחנו יכולים לתכנת, לקבל צ'יפ, שניתן לתכנת אותו, לקבל כל שדה זרימה וכל מצב שרוצים בזמן אמת.
אז באמת בוא לרגע נתמקד בנקודה הזו. למעשה אנחנו מקבלים משהו שהוא כמו בית בלי קירות, נכון? ואתם מסוגלים לייצר קירות על פי דרישה, לחולל את הקירות האלה, נכון?
בדיוק, בדיוק. הרעיון הוא לתת ורסטיליות מקסימלית, ככה שכל צ'יפ כזה יהיה באמת מתוכנת, דומה מאוד למה שצ'יפים אלקטרוניים עושים. הצורה שאנחנו עושים את זה, יש תופעה מאוד מעניינת, שוב, קורית רק בסקלות קטנות. כאשר אנחנו מביאים נוזל במגע עם הקירות, נוצר מטען חשמלי על פני הדופן. אנחנו יודעים לשלוט במטען החשמלי הזה באמצעות אלקטרודות שנמצאות בבסיס של ההתקן שלנו, ועכשיו באמצעות שדות חשמליים אנחנו למעשה מניעים את המטענים האלה על גבי המשטח דרך חיכוך, צמיגות של הנוזל. המטענים האלה נוסעים את שאר הנוזל יחד איתם, והקבלה לזה אפשר לחשוב על פחות או יותר מסועים קטנים שנמצאים בבסיס של הצ'יפ, והמסועים האלה לוקחים את הנוזל יחד איתם. ועכשיו לידי מערך של מסועים אנחנו יכולים לקבוע את הכיוון ואת המהירות של הזורם בכל נקודה בצ'יפ.
עכשיו לסיום אני אשוב לשאלה שכבר שאלתי, מה נוכל להרוויח בעתיד ממעבדה על שבב? בוא תפתח לנו את הראש עם יישומים אפשריים של הכלי הזה.
אוקיי, אז הדבר העיקרי שאני חושב שהוא יהיה מהפכה אמיתית, כך את העולם שלנו היום, עולם של של אמזון, של הכל מיידי, אנחנו רוצים את הכל שיפטר באותו רגע, ומצליחים לקבל את זה, בכל מה שקשור ברכישה של דברים. דבר אחד הכי חשוב בחיים שלנו, הבריאות, עדיין מתנהל באופן שבו הרופא, מרכז הבריאות הוא המרכז, ולא הצרכן או החולה. המהפכה תהיה בכך שאנחנו נוכל לעשות את כל הבדיקות שלנו באופן מיידי ועם כמה שפחות מתווכים. לא יותר לחכות בתור בקופת חולים לרופא שמעביר למעבדה בחזרה תהליך של שבועות, אלא אנחנו נוכל או בבית או ללכת למשל לסופר פארם או למתחרים, לא משנה, ולעשות את הבדיקה, את הבדיקות האלה במקום. הדברים האלה יתאפשרו רק עם טכנולוגיה ממוזערת שתוכל לעשות את הבדיקות האלה במקום בלי לשלוח...
טוב, הדברים האחרונים שלך קנית אותי. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור מורן ברקוביץ' מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון, תודה לך.
תודה לכם, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, מלווה את המשדר, מי שנמצא במתחם האקספו בתל אביב. יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, שלום לך. האם אפשר להעביר את השידור למתחם האקספו?
שלום דודו.
הנה שומעים אותך.
דודו, בגלל שאנחנו ככה לא הספקנו להעביר בשידור, אז קיבלנו רעיון בלעדי.
כן.
מהנציגה השוודית לאירוויזיון.
נכון, היא הייתה לידך ולא הספקנו לשמוע את כולה.
ואנחנו הקלטנו את הרעיון הזה ואנחנו נשמע אותו עכשיו. עוד רגע אחד.
הנה, שומעים מאוד חלש ומאוד בג'יבריש.
בכל מקרה, זה היה רעיון בלעדי.
מאוד קצר.
לא, רגע, שנייה. יש פה איזושהי בעיה בהקלטה.
בכלל יש פה בעיה. אבל בעדכונים שלכם, מתחם האקספו.
אנחנו נמשיך בעדכונים החמים.
אני רוצה להודות לך על זה. אגב, מה, תאר לנו את המראות, את הקולות?
תראה, אין גבול להתרגשות.
התרגשות, אני מודה לך, יונתן. גם הולכים, גם מתרגשים.
בעצם העובדה שהאירוויזיון נערך בישראל.
מחורתיים. אני רוצה להודות לך על העדכון הזה, מלא בתוכן, ממש מכונת תוכן משומנת.
אני מודה לך.
תודה לך. אנחנו עוברים לשיחה שערכנו עם פרופסור תמר קיסר מהחוג לביולוגיה באוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים. בעקבות הידיעה הבאה, שימו לב, מתברר שצרעות הרבה יותר חכמות ממה שחשבנו, חוקרים גילו שצרעות יכולות לערוך השוואה בין בעלי חיים על סמך ידע קודם. הן יכולות להשוות בין דברים באופן בלתי ישיר כשהן מסתמכות על מסקנות קודמות. נסביר, אם אלון גבוה מדודו ודודו גבוה מרז, אז אתם יודעים שאלון גבוה מרז, גם הצרעות יודעות. כן, הדברים פורסמו בכתב העת Biology Letters, וכתבה על כך פורסמה בעיתון הארץ. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור תמר קיסר.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו אולי נלמד באמצעותך מה בסופו של דבר הצרעות יודעות לעשות שלא ידענו שהן יודעות לעשות.
אז באמת הן יודעות להשוות בין שתי אפשרויות שהן לא נתקלו בהן קודם. זאת אומרת, כמו שאמרת, אם הן חוו ולמדו שאפשרות א' יותר טובה מאפשרות ב', ואפשרות ב' יותר טובה מאפשרות ג', אז הן יכולות לבד להסיק שאפשרות א' יותר טובה מאפשרות ג', וזה תכונה שנקראת טרנזיטיביות, שעד היום חשבו שהיא מוגבלת רק ל... יצורים יותר גדולים, יותר מסובכים, עם מוחות יותר גדולים וכן הלאה. זו פעם ראשונה שרואים את היכולת הזאת בחסרי חוליות.
עכשיו, זה משהו שמעיד על משהו יותר גדול? זאת אומרת, מדובר רק קצה קרחון? בסופו של דבר הצרעות הן ממש חכמות, או שבזו מסתכם את החוכמה שלהן?
בגדול, ככל שמחפשים, מוצאים יותר דוגמאות לזה שאפשר... עם מוח קטן, אפילו של חרק, של סירה או של דבורה, לעשות דברים מאוד מסובכים. ואנחנו כבר יודעים שגם במוחות הגודל לא קובע. זאת אומרת, גם אותם יצורים פשוטים יכולים לזכור למשל מפות שלמות ולנווט, הם יכולים לעשות דברים שנראים כמו ספירה, אפילו... לאחרונה יצא מחקר שאומר שהם מסוגלים לפתור תרגילי חשבון, כל מיני באמת יכולות קוגניטיביות מאוד מרשימות.
זאת אומרת שזה לא קשור לגודל המוח, אלא מוחות בגדלים שונים, פשוט יש להם קונפיגורציה אחרת, המבנה העצבי שונה, וכן אפשר לייצר מיומנויות או להגיע למסקנות, כמו במקרה הזה וכו', גם במוחות שהם פחות מפותחים ומורכבים מבחינה כמותית לפחות, מבחינת נכון, כמות נכון. הצו.
נכון, זאת המחשבה.
עכשיו, מה עוד יודעים באמת על היצור הזה, שאני לא שמעתי הרבה עליו, הצרעות? מה את יכולה ללמד אותנו על צרעות? בדרך כלל אנחנו כאן עוסקים בדבורים.
כן. אז קודם כל, צרעות זה עולם. זה לא יצור אחד, אלא זה מאות אלפי מינים שונים של יצורים. הצרעות שהם התעסקו איתם נקראות צרעות פלך, יש לנו אותם גם בארץ. ולצרעות שבונות קינים מסוג של נייר שמייצרות לבד מגבעולים של צמחים. והרבה פעמים אנשים מוצאים את הקינים האלה אצלם בחצר או אפילו במרפסת. ובתוך הקן חיה קבוצה של צרעות שהיא יכולה להיות משפחה, זאת אומרת אמא ובנות, או מספר אמאות והבנות שלהם. והקן הזה מונה כמה עשרות של צרעות.
אין שם זכרים בסיפור הזה?
יש זכרים לקראת סוף החיים של הקן, והתפקיד שלהם מוגבל לסקס, אז הם קצת פחות חשובות להבין את המבנה החברתי, אז רוב האקשן שקורה בקן זה נקבות, והם חיות ביחד בקבוצה. כמו דבורי דבש, בשונה מדבורי דבש, הקינים האלה הם חיים רק כמה חודשים. הם לא שורדים כמה שנים.
ואני הבנתי לפי מה שקראתי שמדובר ביצורים שמתקדשים ביניהם, רבים, הולכים מכות, נכון. ואחד מתבונן מהצד, זאת אומרת, הם לגמרי פושטקים.
כן, כן. הם פושטקים, הם גם לא כל כך נחמדים לבני אדם, אז כשיש לנו כן צרעות כזה בבית, אנחנו הרבה פעמים חוששים מהקיצות וממהרים להיפטר ממנו. ויש כמה מינים של צרעות כאלה, שהן יחסית גדולות, הן חיות בקבוצות, הן מוקצות, הן צבעוניות, יש להן את הצבעים האלה של צהוב ושחור, ולכן קל לנו לשים לב אליהם, ואנחנו מודעים לקיומם. חוץ מזה, יש עוד המון המון צרעות, יותר מ-100 אלף מינים, שרובן חיות לבד, הן קטנטנות, יש כאלה בגודל של מילימטר ואפילו פחות, הן לא עוקצות, ורובנו לא בכלל מודעים לקיומן, אלה צרעות שאני מתעסקת איתה במעבדה שלי, ואלה נקראות צרעות טפיליות, והן חיות מזה שהן מטילות את הביצים שלהן בתוך גוף של חרק אחר, והצאצאים שלהן אוכלים את אותו חרק ובסופו של דבר הורגים אותו. והן מבחינתנו שייכות לקבוצה של הטובים, כי הרבה מהן תרופות או מזיקים חקלאיים למשל, הן חשובות להדברה ביולוגית. אז זה פן אחר של הצרעות שדווקא הוא טוב מבחינתנו.
ואנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור תמר קיסר, מהחוג לביולוגיה, אוניברסיטת חיפה, בקמפוס אורנים. תודה לך.
תודה לכם. להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית, אני דודו ארז, מלווה את המשדר, מי שנמצא במתחם האקספו בתל אביב, והאיש שלנו בהוליווד. יונתן גטל, אתה שם, עדיין שם.
כן, אנחנו כאן עם כל העדכונים החמים.
מה קורה שם עם העדכונים החמים? תן לנו עדכון חם.
היה פה מספר אירועים, הגיעו לכאן המשלחות השונות.
המשלחות?
כן, הגיעה לכאן המשלחת השוודית, אני לא יודע אם דיברנו על זה קודם.
דיברנו, הבטחת שתשמיע.
כן.
ראיון, שלחת.
הראיון הזה, אנחנו כרגע עורכים אותו, והוא בקרוב שודר.
שווה לחכות.
ואנחנו רואים כאן משלחות. וזמרים, ורקדנים, והרבה מאוד צוות. יש כאן, אני חייב לציין שיש כאן צוות שלם של תאגיד השידור הציבורי, כן. שעובד.
ודאי, אחרת איך זה יעבוד.
במתחם הזה, ודאי. באקספו.
על פי חוק.
ותראה, המקום הזה מוקם
במתחם האקספו.
בעזרת הרבה מאוד אנשים שתרמו לעניין הזה.
אז תודה לאנשים.
אולי אנחנו... כדאי עכשיו להודות להם.
אז תודה.
אני לא רוצה אולי להזכיר שמות, כי לא כדי לא
שמות.
להעליב אף אחד.
לא, לא.
אבל הרבה מאוד אנשים עמלו על, על העניין הזה.
תודה לך על הפרגון. אנחנו נעבור ברשותך לשיחה שערכנו עם דוקטור סיגל פישמן, מנהלת השירות להשמנת יתר במכון גסטרו, וסגנית מנהל המכון במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, בעקבות ניתוח להשתלת מכונת תפירה. אחוז הכישלונות של ניתוחים בקיצור קיבה בישראל עומד על 50%, שזה המון, אבל יש פתרון הכנסת מכונת תפירה קטנה לקיבה של המטופל כדי לתקן את הסיבוכים. מכונת תפירה ממש קטנה שמוכנסת לגוף, ובאמצעותה אפשר לתפור את הקיבה מבפנים, בלי לפתוח אותה. שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור סיגל פישמן.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו רוצים לשמוע באמצעותך ראשית על אחוז הכישלונות המאוד גדול של ניתוחים לקיצור קיבה. מדוע אחוז הכישלונות הוא גדול יחסית?
או רב? הכל זה עניין של הגדרה. כן. מה שמוגדר ככישלון זה לאו דווקא כישלון, אלא סיום תוקף טיפול מסוים. השמנה זה מחלה כרונית, כמו כל מחלה. אז נניח מחלת לב מטפלים באמצעי מסוים, וברגע שהוא מאבד את יעילותו, עוברים לטיפול אחר.
עכשיו, אני מנסה להבין, טיפוטי. השמנה מתייחסים לזה לחלוטין כמחלה? אני מנסה להבין כי...
כן, כן, זה גם מוגדר על ידי משרד הבריאות, כן. כמחלה. השמנה זה מחלה, זה מחלה כרונית, שאנחנו צריכים לטפל בכל מיני אמצעים, ולכן ניתוח, יש לו תוקף מסוים. הטיפול עובד לשנים, מספר, וצל חלק מהזמן הוא מאבד את היעילות. זאת אומרת, עלייה במשקל לאחר ניתוח בריאטרי זה לאו דווקא כישלון, אלא פשוט עיבוד היעילות של הכלי שהשתמשנו בו למטופל. אנחנו צריכים לטייב את הטיפול על ידי אמצעים אחרים.
ומה קורה, רגע לפני שבאמת נגיע לאמצעי האחר הזה, מה קורה בגופו של המטופל או המנותח במקרה הזה? מה זה אומר לקצר קיבה?
אז תלוי, יש כל מיני ניתוחים, יש ניתוח שרבול, שזה ניתוח נפוץ, שמורידים 80% מהקיבה ויוצרים מעין שרבולון. יש ניתוח שנחשב יותר ותיק, אבל גם יותר אגרסיבי, זה המעקף קיבה, שיוצרים פאוץ' קטן מהקיבה, ומחברים אליו לולאת מעי דק, ובכך עוקפים חלק ניכר מהספיגה, וזה ניתוח המעקף קיבה, שהטיפול שלנו דרך אגב מיועד למנותחים שעברו כרגע את המעקף קיבה.
אז מהו מהות הניתוח באמת? מה זה אומר אותה מכונת תפירה? זה נשמע כמעט
כן, זה,
לא
זה,
רציני. כן. אני מבין שזו הגדרה שנועדה לצורכי פרסום.
זה
כן.
הגדרה עממית,
נכון.
אבל בגסטרוסקופיה אנחנו נכנסים עם צינור לתוך הקיבה, ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים מהאוכלוסייה עברו את הבדיקה, שעם סיב אופטי אנחנו מסתכלים מה קורה, אנחנו יכולים להוציא פוליפים, ועכשיו יש לנו אמצעי חדש, חדשני, הוא יחסית חדש בעולם, וכעת הוא גם חדש בארץ, שבעצם אנחנו יכולים להכניס עם האנדוסקופ, דרך תלת העבודה, מכשיר שיכול לתפור. זה ממש נראה כמו קצה של מכונת תפירה, שעושה תח פיסח, אנחנו מעבירים תפר ויכולים לעשות ממש תפירה בתוך הקיבה. אז אנחנו לא לדמיין את המכשיר תפירה של סבתא נכנס לתוך הקיבה, אלא זרוע שיכולה לעשות את אותה תפירה.
עכשיו, ברשותך, אני אנצל את העובדה שאנחנו משוחחים כדי באמת לדבר על תופעת ההשמנה. כשמגיעים לניתוחים וכולי, זה אומר זה מה שנקרא המוצא האחרון, המפלט האחרון, ה-last resort, כי אפשר להילחם בהשמנה שלא באמצעות ניתוחים, נכון? או שלא תמיד.
היום הארסנל, תראה, דיאטות,
כן.
לבד, אני מתנצלת שאני מאכזבת חלק ניכר אולי מהמאזינים שלך, הדיאטה, אחוז ההצלחה הוא נמוך.
מעניין.
וזה למה? זה לא בגלל של אותם אנשים הם חלשי אופי כמו שפעם חשבנו, או שאין להם כוח רצון, אלא השמנה כנראה זה באמת מחלה אמיתית, בה התרמוסטט במוח מכוון למשקל גבוה יותר.
וואו.
ולכן, אם אותו אדם עם עודף משקל, שהתרמוסטט שלו מכוון ל-120, יעשה דיאטה כסח, דלת קלוריות, הגוף ייאבק בו, הגוף ממש ייאבק בו, הוא יגביר לו את התיאבון, הוא יסגור לו מסלולים מבזבזי אנרגיה בגוף, הוא יוריד את הבזבוז האנרגטי, וככה בעצם הגוף ממש נלחם.
אז אי אפשר לטפל באותו תרמוסטט, שהוא זה שגורם לנו לעלות במשקל?
אם תראה, אם היינו יודעים לטפל באותו תרמוסטט, זה הנקודה שאני חושבת רוב המחקרים מנסים לפצח, את אותו תרמוסטט, אבל אנחנו נאלצים להסתפק בדברים אחרים. אז אם זה ניתוחים, שגם כן יכולים לעזור, וגם היום יש תרופות לעודף משקל, ויש גם אמצעים אנדוסקופיים, כמו הכנסת בלון לתוך הכזה, אבל תכלס היום, גם הטיפול התרופתי וגם הניתוחי, הם סך הכל עוד כלים שנועדים לעזור למטופל להיאבק בהשמנה. לכן כשאנחנו מדברים על כישלון של ניתוח, זה לא ממש כישלון, זה גם לא פרק כלפי המטופל להגיד,
כן.
נכשלת, הניתוח נכשל. זה אמצעי א', ואנחנו צריכים לעזור לך עם אמצעי ב'.
טוב, זה גם מעורר מחשבה ושנית אצלי את כל התפיסה בקשר לתופעה הזו. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטור סיגל פישמן, מנהלת השירות להשמנת יתר במכון גסטרו, וסגנית מנהלת המכון במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה רבה לך.
בבקשה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, מלווה את המשדר הזה, מי שנמצא במתחם האקספו בתל אביב, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ו, שלום לך.
שלום דודו.
מה קורה שם במתחם?
קודם כל, יש כאן הרבה מאוד אנשים שרוצים להגיד לך שלום.
די!
תגידו שלום לדודו.
קדימה. בעיני שלא שומעים אף אחד שם.
עכשיו הם קצת מתרגשים, אבל בכל מקרה... אנחנו כאן עם כל הדיווחים החמים.
כן.
ממתחם אקספו.
ומה הדיווחים החמים? זאת אומרת, הכותרת ברורה, אבל מה הדיווח?
יש פה, תראה, כן. יש פה הרבה מאוד התרחשויות. ההתרחשות, אני חושב, עצם הרעיון הזה שישראלים יכולים להנות ממתחם.
זה גם מתחם וגם אקספו.
ש... בעצם
לא, לא חשבתי על זה, שזה מתחם.
תראה, אתה יודע שבמתחם הזה גם מגיעים המשלחות,
גם מגיעים,
גם הישראלים, ובעצם אנחנו רואים כאן איזה מין סוג של תערובת,
שהיא
תערובת מוזיקלית בעצם מכל העולם. אנחנו יודעים שהאירוויזיון זה תופעה, הייתי אומר, מוזיקלית כל כך רחבה, אולי הגדולה בעולם,
כן.
שבעצם מביאה את כל המדינות למתחם אחד.
אני רוצה להודות לך על הדברים הלא ברורים.
שוב עלינו.
ואנחנו עוברים, ודאי שנה שוב, נאלץ לשוב. אנחנו שוחחנו השבוע עם פרופסור בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, וגם עם פרופסור דלית סלע דוננפלד, מומחית לביולוגיה התפתחותית מבית הספר לווטרינריה, בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה שבאוניברסיטה העברית. בעקבות הידיעה הבאה, שימו לב, שאריות של תרופה שנפלטת לסביבה עשויות לגרום לפגיעה בהתפתחות עוברים של בעלי חיים. כך עולה ממחקר ישראלי חדש, אגב לגבי עוברים אנושיים, יש עדויות סותרות. ולא מדובר בהשלכת התרופה על הפח, אלא בשימוש רגיל לחלוטין בתרופה, בליעה שלה, ומהגוף שלנו התרופה עוברת דרך השתן אל מי ההשקיה המטוהרים, ואז אל בעלי החיים. המחקר עצמו יתפרסם בימים הקרובים בכתב העת Environmental International, והנה השיחה שערכנו עם מי שעמל על המחקר הזה.
שלום.
שלום וברכה.
טוב, אז אנחנו מדברים עם שניים, מה שמאוד קשה ברדיו. אז אני רוצה לשמוע ראשית על התרופה עצמה. מדובר בתרופה ספציפית שמצליחה איכשהו לצלוח את הטיהור של המים?
אז אני אענה על כך.
בבקשה.
מדובר בתרופה שנקראת דגרטול, שזו תרופה שניתנת לחולי אפילפסיה, זו תרופה שפשוט מונעת פרקוסים. התרופה הזאת היא מסתבר, וגם ממחקרים קודמים שלנו, היא מאוד מאוד יציבה בסביבה, קרי שהיא נפלטת מהגוף, היא מגיעה יחד עם השפחים למכוני טיהור השפחים, היא פשוט לא מתפרקת. והיא נשארת במים המטופלים, אותם מים שאנחנו קוראים להם בישראל קולחים, שהם אותם מים שאנחנו משתמשים איתם גם להשקיית גידולים. לכן התרופה הזאת היא למעשה נוכחת במי ההשקיה ומגיעה לשדות החקלאים.
עכשיו, ברשותך אני אפנה שאלה לי פרופסור דלית סלע דוננפלד, זה משהו שהוא נפוץ? זאת אומרת, במקרה הזה מדובר בתרופה ספציפית, אבל זו אפשרות קיימת? אנחנו מכירים את זה שתרופות מגיעות לפירות ולירקות שלנו?
התשובה היא כן, שוב עם מחקרים שפרופסור בני חפץ עושה, נמצא שיש, ולא רק הוא, שיש עוד מרכיבים ועוד תרופות שנשארים יציבים במי הקולחין, ולפיכך מגיעים בסופו של דבר ליבולים, ואולי גם למזון.
ומה זה עושה באמת לעוברים של בעלי החיים? אני מבין ששוב, עוברים של בני אדם, אנחנו עדיין לא יודעים מה באמת נגרם להם, אבל מה זה גורם לבעלי חיים?
אז בניסוי שאנחנו ערכנו, וזה ניסוי ראשוני שצריך להיזהר מההשלכות שלו באופן גלובלי, אני רוצה להדגיש שפה אנחנו בדקנו על עוברי עופות, האם החומר השאריתי הזה בריכוזים מאוד נמוכים ישפיע על ההתפתחות שלהם. זאת אומרת, זה לא היה ניסוי שאספנו ביצים מלול ובדקנו האם יש את החומר, באופן ספציפי אוספנו את הריכוזים הנמוכים של אותו, של אותה תרופה על עוברי עופות, ובדקנו האם תהיה השפעה על ההתפתחות שלהם. אז זה בעצם מערכת ניסויית סגורה ומבודדת שבה בדקנו את המסוגלות של החומר, האם הוא ישפיע על התפתחות עוברית או לא.
טוב, זה נשמע מלחיץ, אני מבין שאין עדיין הוכחות לכך שעוברים אנושיים נפגעים, אבל יש משהו קצת מפחיד בכך שאיכשהו חלקים, רכיבים מתרופות מסוימות, איכשהו מגיעים אל המים שאנחנו משקיעים באמצעותם גידולים וכולי. פרופסור בני חפץ, אז מה אפשר לעשות? אפשר לשכלל את תהליך טיהור המים? אפשר...
אני חושב שדבר שאנחנו צריכים להירגע ולאכול הרבה ירקות ופירות, כי זה הרבה יותר בריא מאשר לא לאכול ירקות ופירות, גם אם הם משקיעים בקולחים וגם אם הם מרוססים בצורה כזאת ואחרת בחומרי הדברה. זה בסדר גמור. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים לזכור שכדי להמשיך את החקלאות האינטנסיבית הישראלית וגם חקלאות במקומות אחרים בעולם, אנחנו מחויבים להשתמש במים ובהרבה מים, ואין לנו ברירה אחרת אלא להשתמש בקולחים. אבל מה שזה אומר, זה בדיוק הדברים שאליהם התכוונת, שאנחנו חייבים לשכלל ולשפר את אופן הטיפול במים, על מנת שהמים יכילו כמה שפחות מרכיבים שהם לא היו צריכים להיות במים, כדוגמת שאריות התרופות וכדוגמת חומרים אחרים. לכן לשם אנחנו צריכים ללכת, אנחנו צריכים בעצם לשכנע את מקבלי ההחלטות בישראל, שזה הכיוון, ובאמת צריך פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו מים בריאים לכולם, בריאים לחקלאים, בריאים לחקלאות, בריאים לסביבה ובריאים לבני אדם בסוף השרשרת מזון.
טוב, אני מודה לכם על השיחה הזו, פרופסור בני חפץ, דיקן הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, ופרופסור דלית סלע דוננפלד, מומחית לביולוגיה התפתחותית מבית הספר לווטרינריה בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית. תודה לכם.
תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, מלווה את המשדר הזה, מי שנמצא במתחם האקספו, האיש שלנו, ההוליווד, יונתן גת לשעבר ג'אט, בעקבות האירוויזיון שיקרה אל מול עינינו מוחרתיים. האם אנחנו יכולים לעבור למתחם האקספו?
לכל השידור?
היי דודו, נמצא איתנו.
אהלן.
היי,
יש לנו הפתעה, דודו?
כן.
ככה, בונוס לתוכנית שלך, באופן בלעדי. יש לנו כאן את המנחים.
כל כולך בונוסים, כן.
נכון. יש לנו כאן את המנחים. לוסי איוב, ארז טל.
הם לידך.
אסי עזר.
וואו.
הם שלושתם פה.
גם עזר?
נכון, אנחנו תכף נחבר אותם. וואו. אל המיקרופונים.
מיד.
והם יהיו איתנו כאן בשידור ויתנו לנו רעיון, אני חושב אולי הראשון, כי רעיון משותף שלושתם.
וואו.
ואנחנו נדבר בעיקר על התרומה
אגב,
של
האירוויזיון. אגב, לא הזכרת את שמה של בר רפאלי, קרה משהו? לא.
בר רפאלי כרגע בבית המשפט. ואנחנו...
אוקיי.
יש פשוט סיפור ההוא עם הסיפור שלה.
תודה על העדכון.
לא, היא פשוט... לא, בלי קשר אליה. סתם, היא בבתי משפט, היא מטיילת.
היא סתם הלכה להתעבר שם. כן. אוקיי.
ואנחנו, אם נשאר לנו מעט זמן, אז נעבור כרגע לרעיון עם אסי עזר.
לא. תודה לך, יונתן. ואנחנו עוברים לשיחה שערכנו עם דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. בעקבות הידיעה הבאה, שימו לב, חברת גוגל מפתחת אלגוריתם שמסוגל לחזות מראש את התנהגות הרוח, כמה רוח תנשוב ומאיזה כיוון, וכמה אנרגיה ניתן יהיה להפיק ממנה. כך פורסם באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם דוקטור עדי לוי, ובעיקר על השאלה האם הדבר הזה ייתן דחיפה משמעותית להפקת אנרגיה נקייה.
שלום, בוקר טוב.
טוב, צריך להתייחס ברצינות לכלי הזה של גוגל, או שמדובר בקוריוז?
מדובר כאן על בעצם שילוב של טורבינות רוח, אנרגיית רוח, שהיא אנרגיה מתחדשת, אנרגיה ש...
בעצם מהווה תחליף לאנרגיות שפולטות גזי חממה, כמו שימוש בפחם, סולר וגז. ומה שגוגל מפתחת בעצם זה אלגוריתם שמאפשר להפוך את הייצור של אנרגיית הרוח למשהו מאוד מאוד יעיל, הרבה יותר יעיל מהמצב הקיים. כשיש לנו טורבינות רוח, יש תחזית לגבי עוצמת הרוח, אבל התחזיות הן לא מאוד מדויקות, בטח לא מדויקות באופן שיאפשר למי ששולט ברשת החשמל לדעת כמה חשמל הוא יקבל באותו רגע ממתקני טורבינות הרוח. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לתחזיות מדויקות. ברגע שיש תחזית מדויקת, אפשר לנהל את כל משק החשמל בצורה הרבה יותר מדויקת, וכשאין תחזית מדויקת ויש לנו אנרגיית רוח, אז זה בסדר. כשפתאום מפסיקה הרוח, אז רשת החשמל, מפעיל רשת החשמל, צריך לדאוג למקור אנרגיה אחר שיהיה זמין כל הזמן. ותחנות כוח, כמו תחנות כוח שמופעלות על ידי פחם, אי אפשר להפעיל אותם מהרגע להרגע, לכן הם בכל מקרה יפעלו אולי בעוצמה טיפה יותר נמוכה, אבל ברגע שאין לנו את הידע הזה, מתי מתחילה הרוח, מתי תסתיים הרוח, אנחנו בעצם צריכים להפעיל תוך כדי גם תחנות כוח אחרות ששורפות דלקי מאובנים, ועל מנת לייצר רציפות באספקת החשמל.
עכשיו, הכלי הזה של גוגל הוא כלי סטטיסטי, זאת אומרת, איך בדיוק הוא עובד? כי בכל זאת יש פה אלמנטים אקראיים, מדובר ברוח.
נכון, אז מדובר פה על אלגוריתם שגוגל פיתחה בשיתוף עם DeepMind, חברה לביטוח בינה מלאכותית שנמצאת בבעלותה, והאלגוריתם הזה מסוגל לחזות כמה חשמל ניתן יהיה להפיק מהרוח 36 שעות מראש, ועל פי התחזיות האלה האלגוריתם יודע לקבוע מה יהיה הספק החשמל שניתן יהיה להתחייב ליצור שלו בכל שעה ויום שלו מראש, וזה נעשה ברמת דיוק גבוהה מאוד. כל הסיפור הזה הוא בעצם מגיע מעולם למידת המכונה, Machine Learning. בעצם מזינים לאלגוריתם הזה נתונים שונים לגבי עוצמות רוח, מזג אוויר היסטורי, תחזיות היסטוריות, מידע שקיים לגבי טורבינות אחרות. במקרה הזה השתמשו במידע מחוות של גוגל שמוקמות במרכז ארצות הברית בהספק של 700 מגוואט שקיימות כבר כמה שנים, ובעצם החוות האלה יכולות לספק אנרגיה לעיר בגודל בינוני פלוס. ובאמצעות המידע הזה, כל הנתונים האלה, נותנים לאלגוריתם כמה דוגמאות לתוצאות רצויות, לתוצאות שהן יהיו טובות מבחינת דיוק התחזית, ומנסים, או מבקשים מהאלגוריתם לנסות שוב ושוב להגיע לתוצאות הרצויות בעזרת הנתונים שהבדינו. והכלי הספציפי שבו השתמשו נקרא רשת נוירונים, זה בעצם מודל ממוחשר שהמפתחים שלו שעברו השראה מפעולתם של נוירונים במוח. פיתוחים שנבנים בצורה שהם מכילים יחידות חישוביות רבות שמתקשרות זו עם זו, וחוזק הקשר בין היחידות משפיע על אופן הפעילות של הרשת. בעצם אותו אלגוריתם, ברגע שהפעילו אותו, השתמשו בו, הצליחו להגיע לדיוק רב יותר של תחזית הרוח, והצליחו בעצם להעלות את הערך הכלכלי של אנרגיית הרוח שהחווה מייצרת ב-20% בהשוואה למצב ללא תחזית מדויקת, תחזית הרגילה. וזה בעצם מגדיל משמעותית את כדאיות הכלכלית של אימוץ הטכנולוגיה הזאת. הם הצליחו לספק פה תחזיות גם לגבי עוצמת הרוח, ומשם נגזר גם הייצור, יכולת הייצור של אותה טורבינה, אותה חווה. גם תחזית טובה יותר לביקושים, ביקוש והיצע בשעות מסוימות, וגם הצליחו להתייעל ולחסוך בעלויות התפעול, ככה שזה בעצם, אנחנו מגיעים ככה ל-20% כלכלי יותר מאשר המצב הרגיל.
אז כמו שאתה רואה את המצב או קורא אותו, יש באמת סיכוי שבעתיד נשרוף הרבה פחות פחם ודלקים מאובנים? זה באמת משהו שהוא העתיד, או שזה רק משהו שיקל מעט על העומס?
זה לחלוטין העתיד, והעתיד הזה גם נמצא כבר כאן בחלק ממדינות העולם. ישראל קצת מפגרת מאחורה, אבל גם בשנים הממש האחרונות מתחילה להתקדם. בישראל מדברים כבר כמה שנים על צמצום ועל הפסקה מוחלטת של שימוש בפחם, ומעבר לגז כמקור, גז טבעי כמקור אנרגיה עיקרי, בצירוף אנרגיות מתחדשות. היעד שהציבה ממשלת ישראל בהסכם פריז לשנת 2030, הוא יעד של 17% אנרגיות מתחדשות, זה יעד מאוד מאוד נמוך. עוד שנה אמורים להגיע כבר ליעד של 10% על פי ההגדרות שהוגדרו, וכיום אנחנו בסביבות 3% אנרגיות מתחדשות. הפוטנציאל העיקרי בישראל דווקא לא אנרגיית רוח, הוא אנרגיה סולארית, וכשאנחנו
מדברים על אנרגיה סולארית, גם אותה, את כמות האנרגיה הסולארית שבעצם מגיעה לרשת החשמל, אפשר גם לנהל באמצעות אלגוריתם דומה. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת יכולה לשמש גם בהתאמות שצריך לעשות בה, גם לניהול של חוות סולריות, ולניהול ייצור החשמל וביקוש החשמל במהלך היום, ייעול של התהליך. כבר כיום אנחנו יודעים שאנרגיה סולארית, חוות שנכרזים שנסגרים בישראל, כבר יותר, זה יותר זול משמעותית מגז, שזה האנרגיה נדלקים מובנים הזולה ביותר. כיום, או הזולה ביותר והכי פחות מזהמת, כי פחם יכול להיות אולי יותר זול, אבל הוא מאוד מאוד מזהם. כשמסתכלים על ישראל, הכיוון הוא מה שצריך לעשות, זה פשוט להגדיל את גם את היעדים של הממשלה וגם את היישום, את קצב היישום, לדבר על יעדים גבוהים יותר של 30, 40, 50% אנרגיות מתחדשות, שהדגש הוא על אנרגיה סולארית, בדגש על קודם כל שימוש בכל הגגות האפשריים, של מבנים חקלאיים, תעשייתיים וגם מגורים, ואחר כך גם הקמה של חוות סולריות בשטחים נוספים.
אני רוצה להודות לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה רבה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו. נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לוי קרל, הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בן עטיה, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עודי. רגע לפני שנצא למבזק, אנחנו רוצים לעבור בפעם האחרונה בשידור הזה האירוויזיון מוחרתיים. אנחנו עוברים למתחם האקספו בתל אביב, שם נמצא יונתן גטאי שלנו בהוליווד לשעבר, ג'אק לשעבר, ג'ול לשעבר. מה קורה שם במתחם האקספו?
דודו, אני חושב שלקראת סיום השידור,
כן,
השארנו את הדובדבן.
די!
יש לנו הפתעה.
מה?
שאני חושב שככה תאפיל על כל הדיווחים.
תאפיל ותאפיל!
נמצאים איתנו קובי מרימי.
די!
ונטע ברזילי ביחד. והם כרגע ישירו דואט מיוחד שנכתב לטובת הפתיחה של האירועים באקספו.
די!
וגם לטובת שלושה שיהודים.
הם לידך? הם נמצאים לידך?
הם נמצאים לידי, והם גם אפילו... אני קצת מתרגש, אני מודה.
די!
אפילו שאני לא מעריצים השרופים, אני מתרגש. הם כרגע מכוונים את המיקרופונים.
קובי מרימי, נטע ברזילי, והאיש שלנו בהוליווד, יונתן גט לשעבר, ג'אק לשעבר, ג'יל לשעבר, פוסטרוף. אנחנו מודים לכם על הכל. לצערי, לא יהיה לנו זמן לשמוע את השיר, וגם לא אותך. תורידו אותו מהשידור, בבקשה, קבעו אותו. תודה לכם, חברים, שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט. אנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכניות חדשות. בהצלחה, כמובן, לכולם במוצאי שבת באירוויזיון, לישראל, קל וחומר. להתראות, שבת שלום ממני וממתחם האקספו. תודה לך, יונתן. אני מקווה שהוא שומע אותי. תודה לך.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.